טוב, בואו נתחיל. נו, רגע, יש פה רעשים. אנחנו עדיין בשלושת העיקרים האחרונים, היסודות האחרונים, ו דיברתי עליהם כבר באופן כללי יותר. כן, העיקר האחד, היסוד ה-11 זה הגמול, שהוא בעיקר עולם הבא, ועל זה דיברנו בפעם הקודמת, עם שכר מצווה באי על מלאיקה, עם הסוגיה בקידושין, בדף למתת. אחרי זה היסוד ה-12 זה ימות המשיח, והיסוד ה-13 זה תחיית המתים. אני רוצה להמשיך קצת את ה... דיבור הכללי, ואחרי זה אולי נגיע גם לסוגיית המשיח ומשיחיות ו... וכדומה. אבל עדיין אני רוצה לדבר במישור הכללי, והאמת שנתתי כבר פרומו לשיעור הזה בטור שהעליתי היום, כי הטור הזה בעצם נפל לי האסימון לגביו בדיוק כשחשבתי על ה... על השיעור הזה, בסדרה הזאת, ו... ופתאום הגעתי למסקנה ש... שאני, ש... שלושת היסודות האלה מאירים באיזשהו אור מעניין את ההבדל בין חרדיות לבין דתיות לא חרדית, או משהו כזה. אז אני רוצה טיפה להיכנס לעניין הזה, זה לא נוגע לבירור העיקרים עצמם, אבל זה כן מדבר על... על איך אנחנו בעצם רואים אותם. אז ככה, דיברתי ב... רק שנייה אחת. כן, אז דיברתי בפעם הקודמת על השאלה, או בכלל בשתי הפעמים הקודמות אפילו, על השאלה איך אנחנו רואים את שלושת העיקרים האלה. האם העיקרים האלה הם כולם חלק מתורת הגמול של התורה? תהיו טובים, תקבלו שכר, תחיית המתים, עולם הבא, גן עדן, גמולים זה כמובן, זה היסוד ה-11. לא תהיו טובים, אז לא. ואמרתי שלמרות שבתפיסה הפשוטה, הרווחת, רואים את הדברים האלה כאיזשהו סוג של גמול, נדמה לי שכשמסתכלים על זה עוד פעם, זאת כנראה לא התפיסה הפשוטה בעיקרים האלה, אלא העיקרים האלה בעצם מסמנים את התכלית של הבריאה, או במילים אחרות, אני לא, זאת אומרת, המטרה של תחיית המתים, עולם הבא וכדומה, היא לא לתת שכר טוב למי ש... זכאי לו, למי שעשה את מה שצריך. אלא להפך, מי שעושה את מה שצריך, מביא את העולם למצב שאליו הוא צריך להגיע. ומה זה המצב הזה? משיח, תחיית המתים, עולם הבא, וכדומה. זאת אומרת, בעצם זאת תכליתה של הבריאה שהעבודה שלנו מביאה אליה. זה לא אמצעים. אחת האינדיקציות לזה שהבאתי, זה היה המדרש של חז"ל, כן, של ביתה ואחישנה. שאם זכו אז זה אחישנה, ולא זכו אז זה בעיתה. מה זה אומר? שאם עם ישראל לא זוכה, עדיין המשיח מגיע. הוא רק יגיע בעיתו, ולא מוקדם יותר. למה הוא מגיע? אם המשיח היה רק בסך הכל חלק מתורת הגמול, כן, איזה אופן שבו הקדוש ברוך הוא גומל למי שמגיע לו, למי שעשה את העבודה, אז אם לא זכו, כאילו לא עשו את העבודה, אז המשיח לא אמור להגיע בכלל. למה הוא בכל מקרה יגיע, רק הוא יגיע באיזשהו זמן מסוים. אם נזכה, הוא יגיע קודם. מכאן נראה קצת שזה שהמשיח מגיע בסופו של דבר, זאת איזושהי תוצאה שהיא בסך הכל סיום תהליך התיקון של הבריאה. זה לא פרס לנו על התנהגות טובה, אלא זה, לשם זה אמור להגיע. זאת התוכנית האלוקית, כן? שהעולם נברא, לשם הוא צריך להגיע. אם אנחנו זוכים ועושים את מה שצריך וכולי, אז יקדימו לנו את זה. ההקדמה הזאת היא איזשהו סוג של גמול. אבל עצם ההגעה של המשיח זה כנראה לא גמול, אלא איזשהו סוג של הקצה האחרון של התוכנית בבריאה, כן? עולם התיקון אמור להסתיים במצב מתוקן. והמצב המתוקן זה ביאת המשיח, או תחיית המתים, או מה שלא יהיה. ולכן אמרתי שלמרות שנוהגים לתפוס את זה כענפים של תורת הגמול של התורה, נדמה לי שזה לא באמת תורת הגמול, ומה שאנחנו אמורים להאמין בו, ולכן בזה גם הסברתי למה יש היגיון בלראות את הדברים האלה כעיקרים. אם מדובר פה בגמול, בסדר, נותנים שכר לאנשים שלא מבינים שצריך גם לעבוד לשם שמיים. אז העיקרון הזה צריך להיות לתפוס שניים או שלושה עיקרים אצל הרמב״ם, אפילו אחד אני לא יודע אם הייתי נותן לו. בסך הכל אמצעי דידקטי לנשים וקטנים, כמו שהרמב״ם כותב בפרק העשירי, בהלכות תשובה, שעובדים את השם לא לשמה. אנשים שעושים את העבודה כמו שצריך, אנשים בוגרים שמבינים את העניין, הם אמורים לעבוד לשמה. אז כל הסיפור הזה של הלא לשמה זה איזשהו אמצעי שנובע מכך שאנחנו כנראה או חלקנו לא באמת מבינים את משימתנו בעולם, או לא מספיק מסורים למשימתנו בעולם, ולכן צריך לתת לנו גמולים כדי לדרבן אותנו. הדבר הזה לא כל כך מריח כמו עיקר, כמו דברים שהם יסודות בעבודת השם. אבל אם אני מבין שזו בעצם מטרתה או יעדה של התוכנית האלוקית, אז יותר ברור למה הדברים האלה הם עיקר. הם עיקר כי אנחנו צריכים להבין דרכם לאיפה כל הסיפור הזה הולך. זאת אומרת, מה מטרתו? לאן אנחנו חותרים בסופו של דבר? ולכן נדמה לי שגם זה תומך קצת בהסתכלות על הדברים האלה כתוצאה שתבועה בתוכנית מראש ולא כגמול במובן שאנחנו מדברים עליו כאן.
אגב, הרמב״ם עצמו בהלכות תשובה, הוא כותב שלפני שתבוא הגאולה, אז הובטחו ישראל שיעשו תשובה ומיד הם נגלים. זאת אומרת, הוא כן תולה את ה... הוא כן אומר שהמשיח בוודאי בטוח יגיע, אבל הוא עדיין כן תולה את זה בתשובה.
לא, הוא תולה את זה בתשובה, להפך, אבל מה זה הובטחו שיעשו תשובה? ואם יבחרו לא לעשות תשובה?
נו כן, זה גם משהו שרציתי לשאול.
אז הנקודה היא לא, הנקודה היא שהתשובה זה בעצם מה שהופך את העולם למתוקן. וכיוון שהתוכנית בסופו של דבר זה שהעולם צריך להגיע למצב מתוקן, אז אם אנחנו לא נעשה את זה בעצמנו, הקדוש ברוך הוא יגרום לזה שזה יקרה. אבל בסוף אנחנו צריכים להגיע לשם.
הוא יגרום לזה שנחזור בתשובה?
כן.
זה נשמע מוזר קצת, דווקא...
אני אומר, זה מה שהרמב״ם כותב, אתה יכול לקבל, לא משנה, אתה שואל אבל מה הרמב״ם מתכוון, אז זה מה שהרמב״ם מתכוון כנראה. ולכן התלות בתשובה זה שוב פעם, זה לא בגלל שזה גמול על זה שעשינו תשובה. פשוט התשובה היא השלב ההכרחי לפני שהעולם נהיה מתוקן. אז כיוון שהתוכנית היא שאנחנו חייבים להגיע לשם, אז התורה מבטיחה שאנחנו צריכים בעצם לעשות תשובה. כי אין ברירה, בסוף התוכנית חייבת להתממש, זה מה שהקדוש ברוך הוא החליט, שזה כל המהלך. אם אנחנו נעשה את זה בעצמנו, זה הזכו. אם אנחנו לא נעשה את זה בעצמנו, אז הקדוש ברוך הוא ידאג לזה שזה יקרה. אבל השלבים שקורים, התשובה שקודמת לגאולה, זה לא בגלל שאם עשינו תשובה מגיע לנו גמול, אלא בגלל שלא יכול להגיע משיח לעולם, לא מתוקן, בלי שעשינו את התשובה.
זאת אומרת, אז העולם בכל מקרה יהיה... אוקיי, בסדר. כן, תודה.
אגב, הנקודה הזאת שכבר הבטיחה תורה, זה מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן. הרמב״ם בפרק שביעי בהלכות תשובה, באמת הוא כותב שכבר הבטיחה תורה שעתידין ישראל לעשות תשובה, שנאמר ושבת עד השם אלוקיך. הרמב״ן על הפסוק הזה אומר שזו ציווי. זה לא הבטחה. זאת אומרת, הרמב״ם תופס זה הבטחה, והוא כמובן לשיטתו, כי לשיטתו אין מצווה לעשות תשובה. אבל הרמב״ן טוען שיש מצווה לעשות תשובה, וזה כתוב בפסוק ושבת עד השם אלוקיך.
זה המקור של הרמב״ן לתשובה?
מה?
זה המקור של הרמב״ן למצוות תשובה?
כן. אז הרמב״ם תופס את הפסוק הזה כהבטחה. הרמב״ן תופס את הפסוק הזה כציווי. ולכן האמירה הזאת של הרמב״ם לא בטוח שהרמב״ן יסכים לה. לגבי זה שהבטיחה תורה שעתידים ישראל לעשות תשובה. אני לא יודע, אבל לא בטוח. בכל אופן, עם הפסוק הזה, זה לא יוצא לפי הרמב״ן. טוב, זה רק הערה בסוגריים. בכל מקרה, ההסתכלות הזאת של כן או לא גמול, בעצם, כמו שאמרתי לכם, הביאה אותי לחשוב קצת על העניין הזה של באמת איך אנחנו רואים את ה יסודות האלה. אולי עוד הערה לפני שאני נכנס לעניין הזה, דיברנו בפעם הקודמת על שכר מצווה באי עלמא ליקרא, כמו שהגמרא אומרת בקידושין, לפחות לדעה אחת. מצד שני, התורה עצמה אומרת, כן, מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמיכם בעתם וכדומה. זאת אומרת, יש גמולים שמופיעים בתורה. אז טוב, פה רבו התירוצים, יכול להיות שזה מתפרש בצורות שונות, אם יש או אין שכר מצווה באי עלמא, אבל לפשיטה שאין שכר מצווה באי עלמא, אז איך קוראים את זה? אז יש כאלה שטוענים שיש הבדל בין ציבור ליחיד, זאת אומרת, לציבור יש כן הבטחות בעולם הזה, ליחיד לא. כל מקרה, התפיסה הזאת, אם יש שכר מצווה בעולם הזה או אין שכר מצווה בעולם הזה, היא מאוד לא פשוטה. גם יש מדרשים רבים על זה שאנחנו, שהקדוש ברוך הוא כן הגיב בשכר על מעשים כלשהם שנעשו, או עונש על מעשים אחרים שנעשו. זאת אומרת, שכן יש איזשהן תגובות של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, על מעשים שאנחנו עושים או שאנחנו לא עושים. לכן התפיסה הזאת כפשוטה, ששכר מצווה באי עלמא ליקרא, היא קצת קשה, זאת אומרת, לקרוא אותה כפשוטה. טוב, בכל מקרה אמרתי שזה, נדמה לי שעם הדורות זה כנראה בכל זאת השתנה, המעורבות של הקדוש ברוך הוא, וממילא גם שכר המצווה, אבל את זה אני כרגע עוזב, זה לא הנושא שלנו. טוב, אני חוזר אלינו, אז מה שאני רוצה בעצם לומר, אני רוצה להיכנס ל, 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 לשאלה שלכאורה נראית לא קשורה, אני רוצה להגדיר מה זאת חרדיות. אבל אתם תראו שהסימון נפל לי מהסתכלות על שלושת העיקרים האלה, או שלושת היסודות האלה, ואני חושב שזה מאיר באור מעניין את היחס אליהם. לכן החלטתי קצת להקדיש זמן לעניין הזה. אז אני אתחיל קודם כל עם השאלה מהי חרדיות, עוד מעט נראה איך זה מתקשר לעיקרים האלה, או ליסודות האלה. אז השאלה מהי חרדיות כן מטרידה אותי כבר הרבה זמן. קשה מאוד להגדיר את המושג הזה. אם אני רוצה, אם אני מחפש הגדרה למושג הזה, בעצם הייתי רוצה למצוא שאלה מסוימת שתהיה איזשהו אינדיקטור או נייר לקמוס שיבדוק. מי שיענה על זה כן הוא חרדי, מי שיענה על זה לא הוא לא חרדי. כן? זה הייתה יכולה להיות הגדרה מספקת. אני לא חושב שיש שאלה כזאת. לא נראה לי שיש שאלה כזאת. כמעט כל שאלה שתעלו בדעתכם, תוכלו למצוא חרדים שעונים עליה בכן, ולא חרדים שעונים עליה בכן, או לא ולא. זאת אומרת, לא תהיה פה שאלה אחת פשוטה, שתכריע, שיכולה להכריע, או למיין את האנשים על הציר כן חרדי או לא חרדי. אם תסתכלו על היחס לציונות אולי, זה כן, זה המועמד המתבקש, אז גם שם, מה זאת אומרת יחס לציונות? יכול להיות השאלה, האם להקים מדינה לפני, אני לא יודע מה, 100 שנים, יכול להיות ששם באמת היו דיונים והתלבטויות ותיאולוגיות, התחלת דה גאולה ועקלת דה משיחה, כל הדברים מהסוג הזה, לזה אולי נגיע כשנדבר על העיקר הבא של המשיח. אבל לפחות במישור שאנחנו מדברים עליו היום, אנחנו חיים בתוך מדינה קיימת, היא כבר קיימת כמעט 80 שנה, והשאלה, האם המדינה הזאת היא התחלת דה גאולה, או עקבת דה משיחה, או אני לא יודע מה, כל מיני הגדרות מוזרות, שאני לא בטוח אם מישהו בכלל מבין מה הן אומרות, לא באמת יש לה שום השלכות משמעותיות. זאת אומרת, מה זה אומר בפרקטיקה? זה לא אומר שום דבר, זאת אומרת, במובן הפרקטי. בכל המישורים הפרקטיים, כל מה שתגזרו מתפיסה כזאת, נגיד לגבי חרדים, תמצאו גם דתיים לאומיים שעושים, חושבים כך או עושים כך ולהפך. זאת אומרת, זה לא, זה כנראה לא יכול להיות נייר על הכמוסה המבוקש. כן, ברור שאנשים נורמליים שחיים במדינה לא רוצים שהיא תיכשל ותחרב, נכון? גם אם הם אנטי ציוניים באיזשהו מובן תיאולוגי כלשהו. הם רוצים שהמדינה תצליח, שהיא תשרוד, שהיא תשגשג כלכלית. לא משנה כרגע אם היא תביא את המשיח בסוף או לא, אבל אני לא רואה בן אדם הגיוני שמייחל לזה שהמדינה שהוא חי בתוכה תחרב. ואויביה ישתלטו עליה ויהרגו את כולם. זה נשמע קצת
הרב לא מרגיש, כשאני משוחח עם חרדים, ויש לי הרבה חברים חרדים, והולך לשיעורים של רבנים חרדים, השיח סביב עולם הבא ושכר הוא דומיננטי, הוא כמעט כובש, עושים את זה על השולחן, יכולים לתת שיחות שלמות מאלף ועד תף, ולא להתבייש לשים את זה, ולבוא, אני כמעט לא מעלה דעתי, שנשמע איזה רב בציבור הדתי-לאומי, בוודאי היותר ליברלי, שירשה לעצמו לנהל שיח כזה.
אז אתה מקדים את המאוחר, לשם אני מגיע. אבל אני אגיע עוד מעט. הנקודה למשל של הגיוס, אנשים חושבים שאולי זה איזשהו ביטוי לשאלה אם אתה ציוני או לא ציוני. אני לא חושב שזה ביטוי לזה. הפולמוס היום על הגיוס, או הוויכוח עם חרדים על הגיוס היום, נוגע יותר לבדלנות מאשר לציונות. זאת אומרת, הבעיה שהם לא מתגייסים זה לא כי זה יציל את מדינת ישראל. להפך, הם לא מתגייסים למרות שהגיוס יכול להציל את מדינת ישראל. יש להם תירוצים אחרים, כי תורה מגנה ומצלה וכולי, זה לא שהם רוצים שהמדינה תחרב, אלא מה? יש עיקרון בדלני, זאת אומרת, חרדים רוצים לשמר את עצמם בתוך איזושהי בועה, לא להתערבב עם העולם שמסביב. וההימנעות מגיוס היא בגלל זה, לא בגלל היחס לציונות. וזה לא אותו דבר, זה משהו אחר לגמרי. טוב, אז תגידו, אוקיי, אז אולי הבדלנות זה העיקרון החרדי, לא האנטי-ציונות, אלא הבדלנות. אבל גם בדלנות, עוד פעם, יש הרבה חרדלים שהם לא פחות בדלנים לדעתי מאשר חרדים. זה לא, את מושג הבדלנות בעצמו קשה מאוד להגדיר, בטח לא בצורה בינארית, שיכולה לקבוע, כן, באופן כמו נייר לקמוס, כן, מי חרדי ומי לא חרדי. כן, הפרדה בין המינים, או התנגדות לרעיונות חדשים, הישמעות לדעת תורה, או לא יודע, או יחס לרבנים, או משהו כזה, כל אלה לא מייחדים בצורה חד משמעית את החרדים מול ציונים דתיים לגווניהם, לא חרדים לגווניהם, ולא ציונים דתיים לגווניהם. זאת אומרת, כל הדברים האלה...
סליחה רב, שאני קוטע אותך. סליחה, אני רציתי דווקא לשאול. לא נראה לך שהמושג של דת תורה אצל החרדים הוא כזה משהו, כאילו, מסורת ממשה, הלך למשה מסיני, שעבר לכל אורך כל הדורות. זה מושג מאוד חזק אצלם.
יש הרבה מושגים שמאוד חזקים אצלם, אבל זה לא נייר לקמוס. זאת אומרת, באגף החרדלי יש אנשים שמחזיקים מדעת תורה בדיוק כמו החרדים. תסתכל בהתייחסות שלהם לרב טאו, זה נדמה לי עוד הרבה יותר, כן, הרבה יותר, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו מעריץ או דבק, או איך שתקרא לו, מאשר יחס של הרבה מאוד חרדים לרבותיהם. הרבה יותר. זאת אומרת, אני לא חושב שזה נייר הלקמוס ה... עוד פעם, יש הרבה מאפיינים שברור שיש להם קורלציה לחרדיות. ברור שכן. גם גיוס הוא ודאי מאפיין שיש לו קורלציה, דעת תורה הוא מאפיין שיש לו קורלציה, כל הדברים האלה יש להם קורלציה, אבל השאלה האם יש נייר לקמוס. זאת אומרת, אם יש שאלה אחת שיכולה להגיד לי, אתה כן חרדי או אתה לא חרדי? כל מיני מאפיינים או קורלציות או כל מיני דברים מן הסוג הזה, ברור שאפשר למצוא. הפרדה בין המינים, אוקיי, אבל גם זה יש אצל חרדלים, גם זה, זאת אומרת, וגם אצל חרדים, בשוליים של החרדיות יש גם פחות הפרדה מאשר אצל החרדלים אפילו, זאת אומרת, גם הדברים האלה הם לא הגדרה, לא נראית כמו הגדרה חדה. אני רציתי, בטורים שהקדשתי, כן, 475 והלאה, עשיתי סדרת טורים, על אורתודוקסיה מודרנית. ובתורים האלה הבחנתי בין יחסים שונים להלכה. ובין היתר הבחנתי שם, דיברנו על זה גם פה בסדרות שונות, בין היתר הבחנתי שם בין יחס של מה שקראתי שמרנות פשטית ושמרנות מדרשית. זאת אומרת, השאלה, האם אני משמר את ההלכה as is, כפשוטה, זה מה שאני קורא שמרנות פשטית, או שאני משמר את ההלכה, אבל דון מיני ומיני והוא כבעטרה. זאת אומרת, אני מיישם את זה על נסיבות חדשות, באופנים אחרים, כי הנסיבות הן שונות. הדוגמה של בגדי הים, כן, זה הדוגמה שהבאתי, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי, כי זה לא הנושא שלנו כאן, אבל הטענה היא, האם אני צריך לעשות בדיוק את מה שעשו אבותיי, או אני צריך להתאים את מה שעשו אבותיי למציאות שלי, ולהמשיך עדיין באותה רמת דבקות את המסורת. רק אני מתייחס למסורת בצורה יותר דינמית מאשר המסורת שאותה שומרים השמרנים הפשטיים, אוקיי? אז זאת הבחנה שנראית קשורה לעניין, ועדיין הסברתי שם שגם היא לא קשורה לעניין, כי השאלה שהאם אתה שמרן פשטי או שמרן מדרשי, בעצם גם אתה יכול למצוא כאלה גם בעולם הציוני דתי, או הדתי לאומי, או לא יודע איך לקרוא לו דתי, הלא חרדי, וגם בעולם החרדי. ואת יש שם בהחלט אנשים שיכולים לפרש את ההלכה בצורה מאוד דינמית ויצירתית, להתאים אותה לנסיבות בעולם החרדי, ואפשר למצוא גם בעולם הדתי הלא חרדי, אנשים עם גישה מאוד שמרנית להלכה, כן, החרדלים בדרך כלל הם אנשים עם גישה מאוד שמרנית להלכה. עכשיו שהזכרתי פה כבר לא פעם, שהמאבקים האלה סביב מי יהיו הרבנים הראשיים, או מי יהיו הדיינים ברבנות, הרבה פעמים מתנהלים סביב השאלה, האם לשים שם רבנים או דיינים ציונים דתיים או חרדים. ואנשים חושבים שזה מה שקובע את מידת הליברליות של הדיין או של הרב. ואת אם הוא ציוני דתי אז הוא יותר ליברלי, אם הוא חרדי הוא פחות ליברלי. זאת שטות גמורה. אני חושב שאפילו קורלציה אין. או לא רק שזה לא אחד לאחד, אפילו קורלציה אין. לפעמים זה הפוך. זאת אומרת, יש הרבה דיינים ורבנים חרדים שהם יותר ליברליים מהדיינים והרבנים הציונים דתיים. אין, הליברליות לא נקבעת לפי השאלה אם אתה חרדי או לא חרדי. להפך, פעם שמעתי מהרב שרלו, שהוא אמר רעיון מעניין, הוא אמר שאם אתה רוצה פסק הלכה באמת מקל, לך לפוסק חרדי. שפוסק חרדי מרגיש בעל הבית על התורה. הוא אומר לך את מה שהוא חושב. הפוסק הדתי-לאומי תמיד עם איסורי מצפון ורישי נחיתות, והוא תמיד מסתכל כזה, הוא לא, אין לו את הביטחון העצמי הזה של להגיד לך משהו מקל וזהו. איך ככה בצורה יותר זהירה. ולא עוד פעם, זה כמובן גם הכללה, אבל בהכללה הזאת יש ממש. ואני חושב שזו טעות לזהות את צורת הפסיקה הפתוחה או הליברלית יותר עם חרדיות או לא חרדיות. אז גם זה, אני חושב, לא מדד נכון, וכתוצאה מהעניין הזה, קצת אחרי הטורים האלה, זה היה 475 עד 480, טור 500 זה היה המניפסט שלי, ובמניפסט אני באמת רציתי לטעון שהחלוקה בין ציונים דתיים לבין חרדים, שבדרך כלל נעשית סביב הציר של יחס למדינה, זאת חלוקה אנכרוניסטית. בסופו של דבר, השאלות שבמחלוקת, השאלות שעליהן ניטשים הוויכוחים היום, הן שאלות שנוגעות למודרנה, לא לציונות. זאת השאלה, האם אתה עוסק פתוח יותר, מודרני יותר, לא יודע איך לקרוא לזה, כן, זה הכללות כאלה, אבל אני מקווה שהם מבינים את הכיוון, או לא. וכאן יש את שני הסוגים בצד החרדי, ויש את שני הסוגים בצד הציוני דתי. ולכן ההבחנה בין פוסקים שמרנים לפוסקים פתוחים או מודרניים יותר, או לא פוסקים, אלא אפילו יהודים, בכלל, תפיסות שמרניות או תפיסות מודרניות יותר, היא הבחנה שהיא הרבה יותר רלוונטית לחיים שלנו כאן. ולכן אני חושב שבמקום להתחלק בזהות שלנו בין חרדים לבין ציונים דתיים, הרבה יותר רלוונטי להתחלק בין שמרנים לבין מודרניים יותר. אוקיי, אני משתמש בכותרות רק. ותחת כל כותרת כזאת יכולים להיכנס אנשים ששייכים אגף שמכונה חרדי, ולאגף שמכונה דתי-לאומי, גם בצד השמרני וגם בצד המודרני-ליברלי יותר. ולכן אין פלא, כמו שכתבתי שם וגם בטור מאוחר יותר, שבאמת נוצרים חיבורים בזמן האחרון, בעיקר בצד השמרני, בין החרדיות לבין הדתיות-לאומית, החרדלית בעיקר, הם פועלים די בסימביוזה בקואליציה הזאת, אבל הקואליציה רק משקפת תהליך שבעיניי הוא יותר עמוק, שבאמת מבינים שמעבר להזיות המטאפיזיות, התחלת דגאולה ועקבת דמשיכה, ברמה הפרקטית הם בסך הכל, על רוב הנושאים הם חושבים די דומה. בנושאים אחרים אפשר להתפשר, זאת אומרת, על ארץ ישראל, נגיד לחרדים פחות חשוב, ארץ ישראל השלמה, אבל על זה הם מתפשרים, תן להם את הכסף שלהם, הם יצביעו לך גם על ארץ ישראל השלמה, וגם על כיבוש עיראק, אם אתה רוצה. אבל זה לא, אלה שאלות שוליות מבחינתם. בסך הכל יש שיתוף פעולה רחב סביב רוב השאלות המעניינות באמת, שזה שאלות של מודרנה, ושאלות של פתיחות הלכתית או גמישות הלכתית, וכנגד זה הנתיב השלישי, כן, שאני מתעסק איתו בזמן האחרון, מנסה לייצר איחוד בין חרדים וציונים דתיים מהצד המודרני, לא מהצד השמרני, ולייצר בעצם את שתי קבוצות, או מה שקראתי סיבוב של מערכת הצירים, שנגיד אם מערכת הצירים חוצה בין חרדים לבין דתיים לאומיים, ופה יש קו ציר ה-X שחוצה בין שמרנים חרדים ללא שמרנים חרדים, שמרנים דתיים לאומיים ולא שמרנים דתיים לאומיים. אז אני מציע לסובב את מערכת הצירים, ובעצם להחליט שהחלוקה המהותית היא בין שמרנים ולא שמרנים, כשבתוך כל קבוצה כזאת יש חרדים ויש ציונים דתיים. כי זאת באמת החלוקה החשובה, והראיתי כל מיני השלכות, גם לגבי הרבנות הראשית, בעיקר שם רואים את זה, אבל בעוד כל מיני מקומות, ואני חושב שזאת באמת החלוקה הרלוונטית יותר. אבל אז מה שבעצם הדבר הזה אומר, זה שמה שאנחנו קוראים חרדים, זה יותר סוציולוגיה מאשר אידיאולוגיה. כי זה בעצם אומר, אם יש שם גם שמרנים וגם לא שמרנים, ואנטי ציונות היא כבר לא באמת פקטור רלוונטי, אז בעצם אנחנו מדברים על סוציולוגיה. זאת אומרת, אלה שלובשים שחורים, גרים בבני ברק, או אני לא יודע מה, בכל מיני מקומות, ריכוזים חרדיים, שולחים את הילדים לחיידר וקוראים יתד נאמן או המודיע. בסדר, אבל זה לא, אני מנסה לחפש עקרונות מהותיים, אידיאולוגיה, שמגדירה אותם, לא תוויות טכניות, קבוצתיות, מוסדיות, לא יודע איך לקרוא לזה. וכאן באמת התחושה שלי הייתה שבעצם אין הגדרה מהותית למושג הזה חרדי. יש סוציולוגיה, אבל לא אידיאולוגיה. יש שם כל מיני תופעות בעולם החרדי, אבל גם אין תופעות סוציולוגיות. דיברתי על שניות בעולם החרדי. או כל מיני תופעות וכשלים חברתיים כאלה ואחרים, בעיניי כשלים לפחות, אבל עוד פעם, אלה תופעות חברתיות סוציולוגיות. אני מחפש את המוקד המהותי, האידיאולוגי, שמגדיר את המושג חרדיות. ולכן באמת, גם אני עד לפני כמה ימים לפחות, ואני חושב שהרבה רוב מוחלט של החוקרים של התחום הזה של חרדים, מסכימים שבעצם מדובר יותר בסוציולוגיה מאשר באידיאולוגיה. זה בעצם איזושהי קבוצה סוציולוגית שמנסה לשמר את הבידול שלה, אבל למעשה, אם תבדוק מה הם חושבים באמת, לא תוכל לשים את האצבע על ניירות לקמוס כאלה, כן? על עקרונות אידיאולוגיים שמגדירים את התפיסות שלהם. יש יעקב כץ, כן, החוקר רוצה לומר שזה איזושהי תגובה למודרנה, או לנאורות, או להשכלה, לחילון, לא משנה איך שתקראו לזה, ועוד פעם, הסבר סוציולוגי והמושג הוא מושג סוציולוגי. יש ספר אני אזכיר אותו עכשיו גם בגלל שממש עכשיו מתנהל כנס השקה של הספר הזה, של הרב נבט, מנחם נבט, שנקרא חרדים אל דברו, כך נקרא הספר, היה לי אותו פה, ממש פה, שלח לי את זה. הנה, זה. אני ממליץ לכם דרך אגב, נבט הוא, קודם כל הוא איש חכם והוא כותב טוב, אני רק התחלתי, עוד לא, אני עוד די בהתחלה, הוא בספר אני כבר ראיתי, אבל שהמגמה שלו היא להוציא מהתפיסות האלה. ואת הוא טוען שחרדיות זה לא רק סוציולוגיה, יש כמובן אספקטים סוציולוגיים, כמו לכל קבוצה, אבל יש שם אידיאולוגיה, והטענה שלו שהאידיאולוגיה זה איזשהו סוג של מחויבות לתורה ומצוות. זה נשמע מוזר, כי מחויבות לתורה ומצוות קיימת גם בקבוצות אחרות, זה לא מה שמייחד את החרדיות, אבל הוא טוען שזה סוג מסוים של מחויבות, ועוד פעם אני צריך לקרוא כדי להבין, על סוג מסוים של מחויבות שהוא ייחודי לחרדים, הוא קורא לזה מחויבות מסורתית. במובן הזה הוא רואה את החרדים, כי הם מחוברים במובן מסוים למסורתיים. כי איזשהו סוג של מחויבות, הייתי אומר, טבעית כזאת, או מין משהו כזה, אני עוד צריך לקרוא כדי להבין עד הסוף, אבל בעצם הספר מוקדש לזה. הספר מוקדש להגדרה מהותית ולא סוציולוגית של החרדיות. זה בעצם מה שהוא מנסה לעשות שם, והתחלת הקריאה בספר הזה והשיעורים האלה על העיקרים, פתאום הפעילו לי איזשהו אסימון שעליו אני רוצה לדבר היום.
טוב. הרב, שאלה קטנה. כן. גם ראיתי שכתבת את זה בטור, אבל לא הבנתי למה נטשת את העניין הזה, שלהבחן כמו שמאבחנים הרבה תכונות, דברים אחרים, לפי רשימת תכונות, ואם כן, אתה עונה...
זה המשפט הבא שלי. זאת אומרת, אפשרות אחרת זה לעשות דיאגנוזה שמקובלת, כמו שכתבתי שם גם בעולם הרפואי או הפסיכיאטרי, שזה דיאגנוזה דרך כמות מסוימת של תכונות מתוך קבוצה נתונה, נגיד יש 10 או 12 מאפיינים, אם מתקיימים 7 מתוכם או 5 מתוכם, אז יש לך את המחלה הזאת והזאת, לא משנה איזה 5, ואת יכולים להיות 1, 2, 7, 9 ו-12, יכולים להיות 3, 8, 10, 11 ו-12, סתם, לא משנה. אם יש חמישה כאלה או שבעה, לא משנה, אז יש לך את המחלה הזאת. והגדרות כאלה הן הגדרות רווחות בתחומים מסובכים. יש תחומים מסובכים, אז באמת קשה למצוא נייר לקמוס אחד. אז אתה צריך לעשות איזושהי הגדרה שהיא יותר גמישה ופחות חד משמעית. מה שלא נוח לי בעניין הזה, זה שבסוף בסוף, ברגע שאתה מגדיר את זה באופן הזה, אז שוב פעם חזרנו למעשה יותר לסוציולוגיה מאשר למהות. כי בסוף אתה אומר לי, תראה, כל אחד מהמאפיינים האלה קיים בעצם גם בקבוצות אחרות. אז מה, אז החמישה מתוך השבעה האלה לא יהיו קיימים בשום קבוצה? לא נראה לי שתמצא כאלה. נגיד שתמצא 10 מאפיינים חרדיים, ואתה אומר, מי שיש לו את חמישה מתוך ה10 האלה הוא חרדי. לא תמצא בקבוצות אחרות מישהו שיש לו 5 מתוך ה10? לדעתי כן תמצא. בכל סט של מאפיינים שאתה מחפש. ולכן נדמה לי שבסוף בסוף זה מחזיר אותנו עוד פעם לסוציולוגיה. ולא לא, לא באמת למהות. ואני מנסה להבין מהותית מה זה אומר הדבר הזה של תפיסה חרדית.
נראה לי שיש פה גם דבר נוסף, אני חושב שברגע שאתה בוחן סימפטומים, אז אתה מגדיר סימפטום, אתה לא מגדיר את המהות. גם אני חושב, אם אני לא טועה, אני חושב שגם ברפואה, אתה רואה את הסימפטומים, ודרכם אתה אמור להגדיר
איזשהו משהו. אין לי בעיה, אבל ההגדרות שאני מחפש מבחינתי יכולות להיות גם הגדרות דרך סימפטומים.
כן, אבל דרך סימפטום אתה יכול להגיד לפי הסימפטומים מי הוא חרדי, אבל מה זה חרדי בכלל?
בסדר, זה דיון אחר, אבל קודם כל השאלה אם יש לי הגדרה ברמה הפנומנולוגית, התיאורית. זאת אומרת, אם אני יכול דרך הסימפטומים להגדיר, כבר עשיתי צעד קדימה. אחרי זה אני יכול לנסות ולחשוב האם יש משהו שעומד מאחורי הסימפטומים האלה. זאת עוד שאלה.
ומה שאתה רוצה כאן, במקרה הזה, זה באמת לא להגדיר את החרדיות, אלא להגדיר סימפטומים לחרדיות?
אני רוצה שניהם. ואני אומר, קודם כל, הדרך לעשות את זה, זה קודם כל לחפש את הסימפטומים. אחרי שאני מחפש את הסימפטומים, אני יכול לנסות ולחשוב מה עומד בבסיסם, אם אני אצליח. זה גם בעולם המדעי, משתמשים בשני סוגי תיאוריה. יש תיאוריה פנומנולוגית ותיאוריה מהותית. תיאוריה פנומנולוגית מתארת את התופעות באיזושהי צורה, היא מכלילה אותם לדפוס אחד. אז זה חוק פנומנולוגי. אחרי זה אתה יכול לנסות ולחשוב, רגע, אבל מה בעצם מביא לחוק הזה? למה כל התופעות האלה מצייתות לאותו חוק? ואז יש לך כבר תיאוריה מהותית. כן, הדוגמה אולי הכי ידועה לעניין הזה, זה קרינת גוף שחור של איינשטיין. אחד מהמאמרים שהוא הוציא ב-1905, כן, מה שנקרא אצלו שנת הפלאות. כן, שנה שבה הוא הפך את כל הפיזיקה בשלושה או ארבעה תחומים שונים. ובכל אחד מהתחומים הוא הפך את כל הפיזיקה. והכל בשנה אחת. כשהוא ישב במשרד הפטנטים, אגב, בשוויץ, הוא אפילו לא היה באקדמיה או משהו. פשוט בשעותיו הפנויות במשרד הפטנטים. לא יאומן מה שהוא עשה שם, הבחור הזה. בכל מקרה, אז הקרינה של גוף שחור, איינשטיין היה הראשון שפתאום שם לב שאוסף של כל מיני חוקים, אפשר לתאר אותם דרך פונקציה אחת שמתארת את התפלגות הקרינה, איזה אורך גל, כמה נפלט מכל אורך גל. איזושהי פונקציה כלשהי. זה תיאוריה פנומנולוגית, שאומרת, תן לי את אורך הגל, אני אגיד לך כמה ייפלט. אוקיי? כן, גוף שחור, זה גוף בלי צבע, נגיד, כשמחממים אותו. אם מחממים אותו, אז יש פליטה בכל מיני אורכי גל. ואפשר לצייר פונקציה שהיא תלויה כמובן בטמפרטורה, אבל בכל טמפרטורה, איך ההתפלגות של הקרינה? זאת אומרת, כמה נפלט מכל אורך גל. אבל אחרי זה, איינשטיין חשב, זה תיאוריה פנומנולוגית. יש לו נוסחה שמתארת את התפלגות הקרינה או הפליטה. ואז הוא שאל את עצמו, רגע, אבל מה מסביר התפלגות פנומנולוגית כזאת? ואז הוא הגיע בעצם לזה שהאור בנוי מקוונטות, כן, ממנות. וככה בעצם התחילה תורת הקוונטים. אבל זה היה הסבר מהותי לתיאוריה הפנומנולוגית. שהוא שאל את עצמו, מה עומד מאחורי הגרף הזה שמתאר את התופעות? הגרף רק מתאר, הוא לא מסביר כלום. הוא מכניס את כל התופעות לאיזשהו תיאור אחד, נוסחה אחת או גרף אחד. וההסבר, אבל זה כמובן הצעד הראשון בדרך להסבר המהותי. ברגע שיש לי איזשהו תיאור כוללני, יותר קל לחשוב על ההסבר המהותי. אז גם בהקשר שלנו צריך קודם כל לחפש את הסימפטומים. עכשיו, סימפטומים אנחנו יודעים מה הסימפטומים. אני לא יודע לתת הגדרה לפי הסימפטומים. יש 10 סימפטומים, מי שמקיים 5 מהם הוא חרדי, אין לי הגדרה כזאת. אבל כולנו, הדברים שתיארתי קודם, הם בהחלט קורלטיביים עם להיות חרדי. כן, זה ברור. נכון, את זה אנחנו כן יודעים. עכשיו השאלה, האם זה יכול לתת לנו רמז למשהו מהותי? כן, לאיזושהי תפיסה מהותית שעומדת מאחורי מאחורי העניין הזה. ואני רוצה להציע את מה שחשבתי עליו, וזה יחזיר אותנו ליסודות או לעיקרים שאנחנו מדברים עליהם. אז אני אתחיל מזה מה ששמואל העיר קודם, שכבר הרבה שנים אני שם לב לזה, שכן בעיקר אחרי שהייתי בבני ברק תקופה, וחזרתי חזרה לציוויליזציה, אז שמתי לב פתאום שבעולם הדתי הלא חרדי, אין בכלל דיבורים על עולם הבא, לא גן עדן, לא גיהינום, לא מעניין את אף אחד. זה לא בשיח בכלל. אין, אני חושב שמעודי, לא שמעתי בעולם הלא חרדי, מישהו שמעלה את הדברים האלה בכלל. אולי באיזשהו דיון עיוני, משהו על איזה... לא, לא בחיים, זה בכלל לא עולה. בשיחה בין בני אדם. ולעומת זאת, בעולם החרדי זה בהחלט עולה. אפילו עולה לא מעט. זה הבדל שתפס לי את העין כבר הרבה זמן, ואני חושב שזה אולי מפתח שיכול לעזור לנו להבין את השאלה הכללית יותר שבה אנחנו עוסקים כאן. והטענה היא בעצם, אתה מה שאני רוצה לטעון, שזה לא בגלל, יש כאלה שתולים את זה בחולשת האמונה. בסדר, המזרוחניקים פחות מאמינים, הם קצת לא בדיוק מאמינים גדולים. אז הם לא משיח, עולם הבא, גן עדן, גיהינום, תחיית המתים, כל דברים כאלה, הם מושגים מופשטים, הם לא רואים את זה מול העיניים, לא מאמינים בזה באמת. אני לא חושב שזה זה. אם תסתכלו נגיד על החרדלים, אם אתם תופסים אותם כיותר דוסים, דבקים או משהו כזה, אני חולק על זה, אבל ככה בדרך כלל תופסים אותם, גם שם לא תשמעו את זה. גם הם לא מדברים על זה. אז ולכן הדבר הזה נדמה לי שיכול להיות איזשהו מפתח למה שאנחנו מחפשים שם. נדמה לי שהמוקד שמגדיר את המושג חרדיות זה שחרדיות הם חרדים הם בני עולם הבא. זאת אומרת, הם מבחינתם כל חייהם הם פועלים באופן שמכוון לקראת העולם הבא. לעומת זאת, מי שלא חרדי זה בני עולם הזה. אנחנו פועלים בעולם הזה. זאת אומרת, עוד פעם, יכולים להאמין שיש גמול ועולם הבא וגיהינום וגן עדן ומשיח ותחיית המתים וכל הדברים האלה, אבל בסופו של דבר מוקד הפעילות שלנו זה לתקן או לעשות את מה שצריך לעשות בעולם הזה, כאן ועכשיו. ואחרי זה אם יבוא הגמול, אז הוא יבוא. אבל זה לא מוקד תשומת הלב שלנו. ואני חושב שזה נדמה לי ההבדל המהותי בין חרדים ולא חרדים, ואגב ההבדל הזה, אני אחזור על זה, אבל ההבדל הזה הוא לדעתי באמת אוסף את כל הקבוצות הלא חרדיות. גם החרדלים, שמבחינתי, אני עד עכשיו חשבתי שהחרדלים זה קבוצה חרדית. כמו שיש הבדל בין, אני לא יודע מה, בלז לגור לליטאים, אז יש גם חרדלים, זה עוד הבדלים לפעמים יותר קטנים אשר ההבדלים בין שני סוגי חרדים. זה בעיניי היה ניואנס, לא שום דבר מהותי, יש להם בגדים אחרים, ביג דיל. אבל זה לא באמת משנה. וכאן, למשל, במאפיין הזה, החרדלים נמצאים באופן קטגורי בצד הלא חרדי. לגמרי. ואתם פועלים לגמרי בשביל לתקן את העולם הזה, כן, במלכות שקאי או משהו כזה, לא במונחי גן עדן וגיהינום ועולם הבא ותחיית המתים. זה לא עולם השיח שלהם. ובמובן הזה אני חושב שההגדרה הזאת באמת לוחדת את ההבחנה בין חרדים ולא חרדים כפי שהיא הייתה, בלי כל השינויים שרציתי לעשות במניפסט והכל. לא, זה כפי שהיה. אני חושב שזאת נקודת המוקד, ואני אנסה להסביר עכשיו למה, או איך אני רואה את זה, איפה אני רואה את זה עוד. אני רק אראה כמה השלכות של העניין הזה. בעצם אני אנסח את זה ככה. דתי, חרדי, בעצם פועל בעולם הזה, כשיש לו מול העיניים, איך הוא מגיע בצורה הטובה ביותר לעולם הבא. זה בעצם המטרה שלו. העולם הזה הוא פרוסדור, צריך לצלוח אותו בצורה הכי מוצלחת, הכי שלמה, כדי להגיע בסופו של דבר, שלם כמה שאפשר לעולם הבא. זה בעצם היעד. לעומת זאת, דתיים לא חרדים, ואגב גם חרדלים וגם מודרניים וגם ליברליים וגם כולם, הם אנשים שרואים את עצמם בעיקר מתקנים את העולם הזה. מתקנים את כל אחד לפי תפיסת התיקון שלו. יש תפיסות שונות, מה זה נקרא עולם מתוקן. אבל הם פועלים בכאן ובעכשיו, בעולם הזה. העולם הבא לא משחק תפקיד בכלל. ולמשל, בהקשר הזה, אני גם אגיע לזה גם בהמשך עוד, אבל בהקשר הזה, נגיד, בעולם חרדי, אתה צריך איזשהו מאבק כדי לעבוד לשם שמיים. כי מתבקש לעבוד לא לשמה. אתה בסך הכל עובד בשביל העולם הבא. אז אתה עובד בשביל השכר. עוד מעט אני אסביר מה זה נקרא עבודה לשמה במובן החרדי, כי אני לא חושב שחרדיות זה בהכרח עבודה לא לשמה. אבל מתבקש, אם אתה חרדי, לעבוד לא לשמה. זה דורש מאבק כדי להיות עובד לשמה. בעולם הדתי-לאומי, אני לא מצליח לדמיין מישהו שעובד לא לשמה. זה נשמע מפתיע קצת, כי היינו חושבים הפוך, אבל לא. בעולם הדתי-לאומי או בעולם הלא חרדי, אני לא מבין בכלל איך יכול להיות מישהו שעובד לא לשמה. לא יכול להיות דבר כזה. יכול להיות מישהו שעושה מצווה מסוימת, כי הוא רוצה, כן, שם טוב, או שיראו אותו כצדיק או משהו כזה. ברור, אנחנו כולנו בני אדם. אבל אני מדבר על עבודה לא לשמה במובן המהותי, עבודה בשביל לקבל שכר בעולם הבא. או אפילו בעולם הזה. אף אחד לא עובד בשביל זה. תחשבו רגע, אם אתם מכירים מישהו, מצליחים לדמיין מישהו בעולם הלא חרדי שעובד בצורה הזאת. אני לא חושב שיש מישהו כזה. למה? כי הם, מבחינתם העולם הבא הוא בכלל לא במשחק. מי שהעולם הבא אצלו במשחק, צריך לעבוד על עצמו כדי שיהיה לו ערך של עבודה לשמה, ולא רק בשביל לרשת עולם הבא. אבל מי שעובד פה כי הוא צריך לתקן פה, הוא בכלל לא מעניין אותו העולם הבא. העולם הבא יבוא כשיבוא. אבל זה לא הנקודה, זה לא עומד לי מול העיניים. אז זה לא דורש בכלל עבודה. זה לא דורש איזשהו מאמץ לעבוד לשם שמיים. להתגבר על על היצר הזה של עבודה לא לשמה. אין יצר כזה. ועוד פעם, זה לא בגלל שהם אנשים שלמים יותר. אני לא, מה שאני עושה עכשיו הוא לא שיפוטי. מה שאני עושה עכשיו הוא תיאורי. אני לא קובע מי צודק ומי לא צודק, מי יותר טוב ומי פחות טוב. אני בסך הכל מנסה להבחן. זאת אומרת, להגדיר את שתי הקבוצות. ולכן, זה לא שאנשים יותר טובים, פשוט התפיסה שלהם היא כזאת. ברגע שאתה עובד בעולם הזה, אז אתה עובד בעולם הזה. מה שאתה תקן, אתה מתקן. אין לך את הבונוסים שיכולים בכלל לגרום לך לעבוד לא לשמה. בשביל לקבל בונוסים. הבונוסים הם לא על המפה, הם לא במשחק בכלל. אתה לא רואה אותם מול העיניים.
הטענה היא, בציבור הדתי-לאומי, הטענה היא שעבודת השם שלו היא למען העולם הזה, או...
כן, 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 אני מדבר על עבודת השם. אני מדבר רק על עבודת השם. לא שאלה מתרכזים בעבודת השם ואלה מתרכזים באבלי העולם הזה. אני מדבר על שני סוגי עבודת השם.
לא, אבל אני כמכיר את המגזר הדתי-לאומי, אז כאילו לא עולה בדעתי שמישהו מקיים מצווה בשביל להביא לאיזשהו שין, אתה יודע, שירת גשם או משהו כזה.
לא, אני אומר, זה לא הגמול במובן הזה, אבל הם מבינים שאתה צריך לתקן את העולם באיזושהי צורה, ולכן הרבה פעמים תולים בזה עניינים מוסריים, מה שאני לא מסכים, אני עוד אגיע בהמשך מה ש... איפה אני עומד, איפה אני רואה את עצמי על המפה הזאת. לא כי אני חשוב, אלא כי אני חושב שיש אופציה שלישית. אבל הנקודה היא שבעצם המטרה הגדולה, מעבר למצוות המקומיות שאתה עושה, המטרה הגדולה היא לתקן את העולם.
כן, זה...
להביא אותו למצב שלם יותר. זה בעצם המטרה. והאם זה קשור למצוות או לא, אני אדבר עוד בהמשך. אבל בדרך כלל כן קושרים את זה למצוות, אבל פה בהחלט יש מקום לדון. אז עכשיו, אני אגיד יותר מזה. כשחרדים מדברים על תיקון העולם, כן? חרדים מדברים על תיקון העולם, לעתים נדירות, אבל גם כשמדברים על זה, הם מדברים על זה של להביא אותו לקיים יותר מצוות. זה נקרא תיקון העולם. לא שהמצוות הם אמצעי כדי שהעולם יהיה שלם ומתוקן יותר, לא. העולם פשוט צריך לקיים יותר מצוות, כי זה מה שצריך לעשות. זה מה שנקרא לתקן את העולם. אז גם כשמתקנים את העולם, בעצם זה המשמעות של התיקון. הם לא רואים לעצמם איזושהי משימה להפוך את העולם לעולם טוב יותר, מוסרי יותר, לא יודע מה, נוח יותר אקולוגית, או מה שלא יהיה, כן? לפתור את בעיית האוזון. וזה לא, זה בכלל לא בשיח שלהם, הם בכלל לא, אני לא חושב שמישהו שם יבין מה אתה מדבר איתו בכלל. זה לא בספקטרום. לא מדברים על זה בכלל. אז לכן, אפילו כשמדברים כבר על תיקון העולם, זה הכוונה לדאוג לזה שיתקיימו בעולם הזה יותר מצוות, ושיותר אנשים יקיימו מצוות. בעניין הזה, למשל, אני דיברתי עד עכשיו על העולם, בעיקר על העולם הבא, גן עדן, גיהנום
וכולי. הרב, אין פה גם כמניע עמוק שדחף את זה קדימה, אולי לפני המודרנה. הקבלה פה הרי עשתה גדולות ונצורות במובן השלילי של המילה. אם אתה, כל צעד שאתה תעשה עם תקשורת...
קודם כל, אני אמרתי, אני לא שופט. זה שלילי או חיובי כרגע, אני לא עוסק בזה.
לא אמרתי, אני גם לא שופט. אני גם לא שופט, אני רק אומר, אם אתה אדם חי בתוך תודעה, שאם הוא יגזור את הציפורניים לא, לפי הסדר ולא ידלג, זה יפגע לו בעולם הבא באופן הכי מוחשי שיכול להיות, אז ככה הוא פועל. כל ההתנהלות שלו...
דווקא לא מדובר על העולם הבא, מדובר על זה נזק רוחני, לא על פגיעה בעולם הבא, זה לא עבירה לגזור את הציפורניים באופן הזה, אלא זה יביא איזשהו כישוף כזה, איזשהו נזק רוחני כזה או אחר. אז זה משהו
שצריך לשונה,
בסדר, נעזוב, זה מסית אותנו. יכול להיות שבעקבות הקבלה ויכול להיות שלא. זה לא משנה לי כרגע, אני כרגע מתאר.
אגב, השאלה, לקיים מצוות כדי לתקן את העולם, זה כן עבודה לשמה? זאת אומרת, אם אני רוצה לחיות בעולם יותר טוב, ושהעולם יחיה במקום יותר טוב, בגלל זה אני מקיים מצוות, זה גם כן לא לשמה.
לא,
לדעתי. אני לא מקיים את המצווה בגלל קבלת עול שהקדוש ברוך הוא ציווה עליי. אני מקיים את זה כדי לתקן דברים.
לא, זה לא סותר. אני יכול לעשות את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, אבל מה הוא ציווה? הוא ציווה לתקן את העולם באמצעות המצוות. אז זה שני דברים שונים. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אתה יכול לעשות את זה מתוך היענות לציווי, ואתה יכול שלא. אבל מה שאמרתי, לא בהכרח אומר שזה לא לשמע. אז זה שני דברים שונים. השאלה היא, מה המשימה שהקדוש ברוך הוא הטיל עליי? האם המשימה היא לתקן את העולם? אבל אז כשאני מתקן את העולם, אני עושה זה כי זה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני.
זה... או שמה?
או שלא. או שלא, אני אומר, ברור שהיא יכולה להיות...
מה הצד החרדי לדעתך בעניין הזה?
מה, לא הבנתי? אף אחד מהם לא חרדי.
לא, אני אומר, הצד השני...
זה עבודה לשמה ועבודה לא לשמה של דתיים לא חרדים, מה שתיארתי עכשיו. דתיים חרדים לא עובדים בשביל לתקן את העולם בכלל. הם עובדים בגלל שיש ציווי, וזה המצווה, וזה מה שצריך לעשות.
זה הלשמה, אתה מתכוון.
כן. ואם זה לא נשמע, זה בשביל לרשת עולם הבא, או דברים מהסוג הזה, כן.
והטענה היא שהחרדים בעצם לא מקיימים את המצוות, לא בשביל לתקן משהו, אלא בשביל להרוויח, כאילו.
כן, אולי לתקן את עצמם, תכף אני אעדן את זה קצת, בהמשך. הטענה שלי הבאה, זה נוגע לעיקר הבא, עד עכשיו דיברתי על גמול, כן, גן עדן, גיהנום, עולם הבא וכדומה. מה עם ביאת המשיח? ביאת המשיח... לכאורה, בהחלט ניסה בפיהם של דתיים לאומיים, לא רק של חרדים. להפך, זה במובן מסוים, תמיד מתייחסים אליהם כמשיחיים. זאת אומרת, הם, כל עניינם זה לקדם את הגאולה ולהביא את המשיח. אבל אני חושב שזה טעות אופטית. זאת אומרת, הם לא עושים את העבודות כדי להביא את המשיח. הם עושים את העבודה כדי לתקן את העולם. רק כחלק מתיקון העולם גם יבוא המשיח. אבל המשיח הוא בעצם, בסך הכל, ביטוי לזה שאנחנו צריכים לחרוש ולעדור ולסדד את האדמה בעולם הזה כדי שהעולם יהיה שלם יותר. כמו שאמרתי קודם, מי ששאל קודם את ה... ושבת את השם אלוקיך, כן, אז אמרתי שגם שם צריך את התשובה לפני שהמשיח מגיע. אבל לא שהמשיח הוא תגובה או גמול למי שעשה תשובה, אלא פשוט התשובה הופכת את העולם לשלם ואז המשיח יכול להגיע. מבחינת הדתיים הלאומיים, הרצון להביא את המשיח הוא לא בגלל שאנחנו רוצים שהמשיח יהיה פה, אלא בגלל שזה יהיה עולם שלם. זה פסגת התיקון. אנחנו בעצם מטרתנו לתקן את העולם. להביא את המשיח, זה בעצם אומר שעשינו את העבודה. זאת אומרת שהעולם אכן מתוקן, הגענו למטרה. אוקיי? לעומת זאת, כשמדובר על משיחיות בהקשר החרדי, אנחנו רוצים שיבוא המשיח כדי שיציל אותנו מהעולם הזה ונעבור לעולם הבא. לעולם הבא על הקרקע, כן? זאת אומרת, נעבור לאיזשהו עולם אחר, עולם רוחני, עולם, זה לא לתקן את העולם הזה, זה להחליף אותו. זה פשוט לחיות בגופנו בעולם הבא, כן? באיזשהו עולם שלם יותר. והאוטופיה היא בעצם שאז כולם יקיימו מצוות ותהיה שלווה והכל יהיה נהדר. זאת אומרת, אבל, ולא ירדפו אותנו, זאת אומרת, ייתנו לנו לקיים מצוות. בעולם הציוני דתי, כשמדובר על המשיח או על גאולה, מדובר על עולם שיראה אחרת. עולם שיראה אחרת מוסרית, עולם שיראה אחרת מכל הבחינות, זה בעצם האוטופיה של תהליך התיקון, שעליו עובדים כל הזמן. והמשיח הוא הביטוי לזה. עכשיו מדברים על משיחיות, זה לא עבודה כדי להביא את המשיח, זה עבודה כדי לתקן את העולם בעבודה שאותה אני עושה. כשהתיקון יושלם, מה שיקרה זה שיבוא המשיח. אבל זה לא עבודה כדי להביא את המשיח. המשיח הוא סימן, הוא לא סיבה.
זה למעשה התיאור של הקבלה לביאת המשיח, לא?
בסדר, יכול להיות. אפשר לדון, כי הקבלה משתמשת במשלים, אז השאלה היא מה הנמשל. אז לכן, טוב, גם שאלה אם חסידות או קבלה, גם לא אותו דבר.
את השוואת הכלים וכו'.
כן, גם חסידות וקבלה זה לא בהכרח אותו דבר. כן, כבר הלשם דיבר על זה בכמה מקומות, לפחות לדעתי, עוד פעם, יכול שאתה חושב אחרת, אבל... אבל
דווקא שמעתי את הדוגמה שלך מבעל הלשם, ואני לא, לפחות מה שאני למדתי, אני לא מסכים עם זה, אבל בסדר.
אוקיי, בסדר, לכן אין טעם, לא ניכנס לקבלה, כי זה מוקש בפני עצמו.
רשב"י כסמל הכי מוביל בקבלה, אמרו לו להרוס, להחריב את עולמי באת, לא אמרו לו לתקן את עולמי באת. רשב"י, כן, שיצא מהמערה, שהוא כאילו מייצג את האב טיפוס, את ה... של המקובל, אליו הוא שואף, של להסתגר במערה וחול שם וללמוד תורה,
להתרחק
בעולם, כשהוא יצא מהעולם, הוא הרס את העולם, עד כדי כך שיצא בתחול ואמרנו,
תדמית סטריאוטיפית מדי, מקובל לא בהכרח מסתגר, זאת אומרת, מקובל ומסתגר זה לא אותו דבר.
לא, ברור, דובר ב...
לעבר, במובן מסוים, נגיד, בהקשר החסידי דווקא, אז הקבלה כן הוציאה אותנו לשדות, זאת אומרת, מבית המדרש לעולם הרחב, ופתאום אתה רואה תמונה או משמעויות רוחניות, גם בפעולות
יומיומיות,
ולא רק, אז לכן אני אומר, זה תלוי בתפיסות, זה לא, טוב, אבל לא, לא ניכנס לזה, אני מציע. אז בסופו של דבר, מה שאני בעצם רוצה לומר, כן, זה שגם ביאת המשיח שכן נמצאת בפיהם של דתיים לאומיים, היא נמצאת בפיהם במשמעות אחרת. אני לא עושה את העבודה כדי שיבוא המשיח. אני עושה את העבודה כדי לתקן את העולם. ביאת המשיח היא הסימן לזה שהצלחתי. זאת אומרת, ביאת המשיח היא סימן ולא סיבה, כמו שאמרתי קודם. כן, ישעיהו ליבוביץ' אמר את אמירתו המקוממת הידועה, כן, שאני מאמין שיבוא המשיח, אבל משיח שהגיע הוא משיח שהכיר. זאת אומרת, הוא אמר את זה עוד לפני הרבי מחב"ד דרך אגב, כן, הוא לא כיוון לשם. את הטענה שלו זה שמשיח בעצם זה איזשהו סוג של ציפייה שלא אמורה להתממש. עכשיו זה כמובן לא נשמע סביר, בטח לא כפרשנות לאמונות המקובלות, אבל אני אומר שזה כן מביא אל הקצה את התפיסה שאני מתאר כאן. התפיסה שאומרת שהמשיח הוא בעצם איזשהו זרז שלנו כדי לעשות את העבודה לתקן את העולם. ולכן מבחינת ליבוביץ' הוא אפילו לא צריך להגיע בסוף. זאת אומרת, כל מה שאתה צריך זה לתקן את העולם לקראתו. זאת אומרת, הוא נותן לך את המוטיבציה או את קריאת הכיוון לתקן את העולם. אבל בסוף בסוף לא באמת צריך שהוא יגיע. העיקר שהעולם יהיה מתוקן. זה שהוא מגיע זה רק הסימפטום או הסימן לזה שתיקנו, זאת אומרת שהצלחנו. אוקיי? אז הוא גם אומר, אוקיי, אז הוא גם לא יגיע בסוף. זה בסדר, זה הלך צעד אחד רחוק מדי. אבל עדיין בתפיסה שעומדת מאחורי זה, זה באמת אותה תפיסה שאומרת, המשיח הוא איזושהי אוטופיה שבאה לכוון את המעשים שלנו בהווה. הוא אמור לכוון אותנו איך לפעול, או כדי לתת מוטיבציה לפעול בשביל התיקון. גם כש... כן, אז דיברתי גם על מה יקרה כשיבוא המשיח... האם העולם יהיה מתוקן במובן שכולנו נעשה מצוות, או שלא, העולם יהיה מתוקן, מוסרית, חברתית, מכל הבחינות, הכל יראה אחרת. גם זה, גם האוטופיה שכשיבוא המשיח שונה, אני חושב, בין שתי הקבוצות. תחיית המתים במובן הזה, זה באמת משחק משחק מעניין על הציר הזה, זה העיקר השלישי. דיברנו על הגמול, עולם הבא, על ביאת המשיח ועל תחיית המתים עכשיו. תחיית המתים, מבחינת החרדים, לדעתי זה אפוקליפסה עכשיו. זאת אומרת, עד שהגענו לעולם הבא ונחלצנו מהעולם המגעיל הזה שבו אנחנו נמצאים, שם מחזירים אותנו אליו חזרה. זאת אומרת, מי רוצה להיות פה? אתה צריך לשכנע את הבן אדם שתחיית המתים זה טוב. טוב, תראה, אתה תפגוש את הרבה שלך ואת החברים שלך ואת המשפחה שלך, וזה יהיה עולם נהדר, עולם מתוקן כבר אחרי המשיח ואחרי הכל. אחרי המשיח זה כבר מכניס לנו כל מיני ויכוחים, לא משנה. אבל אתה צריך לשכנע אותו למה זה טוב. ומבחינת הדתי-לאומי, הוא לא רוצה את העולם הבא, הוא לא רוצה להגיע לשם, הוא צריך להישאר פה. הוא צריך להישאר פה כי יש לו פה עבודה. זאת אומרת, הוא לא, החזרה לעולם הזה היא לא איזשהו קורח או משהו שצריך לנחם אותך כדי שתשלים איתו. אלא זה להפך, זה מצוין, אנחנו צריכים, בסופו של דבר המטרה היא שאנחנו נהיה בעולם הזה באופן מתוקן. וזה המשמעות של תחיית המתים. המשמעות של תחיית המתים, הכוונה, אנחנו עשינו את העבודה, הגענו למצב שהעולם הוא שלם, הגיע המשיח, תחיית המתים, וחוזרים חזרה להיות פה, והעולם עכשיו הוא שלם, עשינו את העבודה. מבחינת החרדים, אם כל העבודה היא המטרה היא העולם הבא, אז מה עוזר לי תחיית המתים? בשביל מה? אני צריך לחזור מהעולם הבא לפה? בשביל מה? עשיתי את העבודה, הגעתי לתכלית, הכל בסדר. עכשיו, למה לחזור אחורה?
כמו שהרמב״ם תופס גם.
מה?
כמו שהרמב״ם תופס.
כן, זה אמרתי, הזכרתי את המחלוקות, והרמב״ם וכל המחלוקות הידועות על הסדר, ומה בא לפני מה, ואם זה שלב ביניים או שזה השלב הסופי. בסדר, זה כל הוויכוחים הידועים. ואני אומר, בתפיסות אני כרגע לא נכנס למקורות בכלל, אלא מה מונח ב... בתפיסה של האנשים, בתפיסה הפשוטה של האנשים, בלי שהם קוראים רמב״ם ורמח"ל וכל הדברים האלה. אז בתפיסה הפשוטה של האנשים, אז החיים, העולם השלם, הוא העולם הזה, שהגיע לתכליתו. וזה תפיסה שמאפיינת את אנשי העולם הזה, לא את אנשי העולם הבא. ולכן הבאתי לזה את הדוגמה, כן, בקורס מטקים, כן, בקורס מפקדי טנקים בצבא, אז יש מסלול, אני הייתי מדריך בקורס הזה, אז יש מסלול שנקרא מסלול רינגו. מה זה מסלול? זה המסלול האחד לפני האחרון. שמה? בן אדם נוסע בטנק, החניך נוסע בטנק, וכל פעם מתקילים אותו באיזשהו משהו אחר, שדה מוקשים ורימון וקוליה ונונטט וכל הדברים כאלה, והוא צריך להגיב בכל הכלים שיש לו. תותח, מקלע, רימונים, כל הדברים מהסוג הזה. וכל פעם יש לו אתגרים, והוא צריך להתמודד מולם, וזה התרגול שלו. והמשל הזה כל כך תפס לי את את האוזן, כמשל לאיך בעצם תמונה חרדית, איך היא רואה את העולם שלנו. העולם שלנו הוא איזשהו מסלול רינגו, הוא פרוסדור, הוא מלא מטרות דמות, כל מיני דברים פה מתקילים אותך מפה, נתקלת משם, וזה, תפריש מעשר ראשון, מעשר שני, פטר חמור, זה, את זה אתה מתקן ככה, את ההוא אתה מתקן ככה, והמטרה בסופו של דבר זה לנצח את כל האתגרים, להגיע למצב הסופי, שלם, ולנחול את העולם הבא. בצורה המיטבית, אוקיי? זאת אומרת, העולם כולו הוא בעצם איזשהו סוג של סדרת אתגרים, שאתה צריך לצלוח אותה כדי להגיע לתכלית המבוקשת. ובאופן קיצוני הייתי אומר, כן, הגדרתי לזה טור במזמן, הגדרתי שם את המושג סוליפסיזם רוחני. סוליפסיזם זו תפיסה שאומרת שבעצם העולם לא קיים. כל מה שקיים זה רק קיים בהכרה שלי. אוקיי? אין, לא, לא, לא שום דבר אחר. למה ההחלטה שאני כן קיים? טוב, אפשר לדון על זה, אבל ככה סוליפסיסטים רוצים לטעון. לא מאמין שמישהו באמת מאמין בזה, אבל לא משנה, קוראים לזה גישה פילוסופית קיימת. בכל מקרה, סוליפסיזם רוחני זה תפיסה שבעצם העולם לא באמת קיים, כמובן לא במובן הפיזי, אלא כל מה שמסביבי בעצם נועד כדי להוות אתגרים, במסלול שאותו אני צולח בכל העולם הזה, בכל החיים שלי בעולם הזה, כדי להגיע הכי שלם שאפשר בעולם הבא. כי אני עם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי. מין כזה, להיחלץ בשלום, לשרוד את כל האתגרים של העולם הזה, ולכן כשאני רואה למשל אני, אז אני נותן לו צדקה, אבל לא כדי לשפר את מצבו, אלא כדי לשפר את מצבי. יש לי מצוות צדקה, אני צריך לתת, צדקה כדי לצאת ידי חובה. עכשיו, הטענה, כן, הבאתי לזה את הבדיחה המפורסמת על האברך, ליטאי, בדרך כלל מספרים את זה, שרצה לתת מתנות לאביונים בפורים, אבל לא היה אף אני בסביבה. אז הוא קרא לראש כנופיית השודדים דמטה, וביקש ממנו לשדוד איזה יהודי טוב, כדי שיהיה לו אני מהודר לתת לו מתנות לאביונים. זאת אומרת, זה, כן, הבדיחה הזאת בעצם משקפת את התפיסה הזאת שאומרת שאני לא נותן צדקה בשביל העני, אני נותן צדקה כדי לצאת ידי חובת מטרות האביונים. לכן, כן, אני פעם אמרתי שיש איזה נפקמינה, מה קורה אם אני פריז פרוז והעני הוא מוקף? מתי אני נותן לו מתנות לאביונים? אם המטרה זה הוא, אז אני נותן לו את זה בתתוו, כי הוא מוקף. אם המטרה זה אני, אני צריך לתת לו את זה ביו דלת, כי המטרה זה אני, הפורים שלי הוא ביו דלת. אני פרוז, אוקיי? אפשר להתפלפל על זה כמובן, אבל רק אני מביא את זה רק כמשל. ובעצם הטענה היא שאני רוצה לטעון שאם היה באמת, אם לא היה איסור הלכתי לשדוד, אז הסיפור הראשון לא היה בדיחה. זה מה שאנשים היו עושים. הם היו שודדים את הבן אדם כדי שהוא יהיה אביון, ואפשר יהיה לצאת ידי חובה במתנות לאביונים. כי מה הבעיה? אף אחד לא הפסיד, הכל מצוין. זאת אומרת, הוא, יש לו את הכסף כי נתתי לו מתנות לאביונים, אני הרווחתי את המצווה של מתנות לאביונים, והכל נהדר, למה לא לשדוד אותו? רק מה, רק מה? רק יש גזרת הכתוב, יש איסור לשדוד. מה אני יכול לעשות? לכן זה לא אופציה. אבל באופן עקרוני, נדמה לי שזה בהחלט, הבדיחה הזאת משקפת משהו שהוא אמיתי. בהסתכלות על העולם. זאת אומרת, הסתכלות חרדית ביסודה זה איזשהו סוג של סוליפסיזם רוחני. אני בעצם עומד מול הקדוש ברוך הוא, וכל מה שמסביבי זה מטרות דמות. זאת אומרת, מנסים לאתגר אותי ולראות האם אני פועל נכון. והמטרה שלי זה לעשות מקסימום מצוות, מינימום עבירות, לצלוח את שדה המוקשים הזה, ולהגיע בסוף ליעד, שזה העולם הבא. וזה, זו בעצם ההצלחה, כן? העולם הזה הוא פרוסדור, והמטרה שלי זה להגיע לטרקלין. וכל השאר זה סטטיסטים, כמו ניצבים בסרט, כן? כל השאר הם בעצם סטטיסטים שבאים לאתגר אותי. אז אני כמובן מציג את זה בצורה קיצונית, אבל אני חושב שהנקודה היא נקודה נכונה. עכשיו, נקודה מאוד חשובה שאני רוצה להעביר על העניין הזה, כי זה אפשר בהחלט להתבלבל בהקשר הזה. אני לא טוען ש... תפיסה חרדית פירושה אגואיזם, או עבודה לא לשמה. זה בקלות אפשר להתגלגל לשם, ואני ממש לא טוען את זה. אני טוען שיש פה שתי תפיסות של עבודה לשמה. זאת אומרת, נגיד, נסח את זה ככה. באדם חרדי שרואה את העולם כמסלול רינגו, כן, כסדרת אתגרים שאתה צריך לצלוח בדרך לעולם הבא, הוא יכול גם הוא לעשות את העבודה הזאת לשמה. הוא יכול להגיד, אני עושה את זה, כי הקדוש ברוך הוא ציווה, וזה מה שמתקן אותי אולי, או לא יודע, כי זה סתם ריצוי של הקדוש ברוך הוא מאיזושהי סיבה, ולכן אני עושה את זה, לשם שמיים, לא בשביל עולם הבא. רק אני טוען שהפעולה הזאת לא נעשית אצל החרדי, לא נעשית כדי לתקן את העולם, אלא היא נעשית כי זה מה שצריך לעשות. ומה שצריך לעשות, למה? כי או שזה מתקן אותי, או שזה מרצה. את הקדוש ברוך הוא, שככה הוא ציווה, ואני חייב לקיים את רצונו, והוא עושה את זה לשם שמיים. אני לא מדבר על, לכן אני אומר, אני מדגיש את זה עוד פעם, אני לא, התיאור פה הוא לא תיאור שיפוטי. זה הבחנה, בין שתי תפיסות, בעבודת השם. זה לא שיפוטי, זה לא שאחד הוא אגואיסט, והשני הוא אלטרואיסט, לא. שניהם לא חייבים להיות אגואיסטים, ושניהם יכולים להיות אגואיסטים, אבל בעולם החרדי בפרט, זה מתבקש לזהות את זה עם אגואיזם, וזה לא נכון, או לא הכרחי. יכול להיות שבן אדם יעשה את זה כדי לצאת ידי חובה, כי יש מצווה כזאת. הוא לא רואה את העני מולו, הוא רואה את עצמו. אני צריך להיות הכי נקי, לקיים כמה שיותר מצוות, להימנע מכמה שיותר עבירות, ולכן אני עושה את זה. לא כדי לקבל את השכר שלי בעולם הבא וליהנות. זה עבודה לא לשמה, לא. אלא כי זה מה שמוטל עליי. עבודה לשמה לגמרי. לכן אני לא... צריך להבין טוב, אני לא עושה פה הבחנה בין אגואיסט ואלטרואיסט. זה שתי צורות תפיסה של עבודה לשמה. שתיהן זה עבודה לשמה. רק השאלה מה נקרא עבודה לשמה. כמובן שבשני הצדדים יכולה גם להיות עבודה לא לשמה. ברור. וכמו שאמרתי קודם, בצד החרדי זה אפילו מתבקש. אם אתה עובד בשביל עניינים רוחניים, בשביל העולם הבא, ולא בשביל לתקן את העולם הזה, אז אפילו מתבקש בעצם לעבור לעבודה בשביל לנחול לעולם הבא. ואז כבר זה באמת עבודה לא לשמה. אבל זה לא חייב להיות. אתה יכול להיות חרדי שעובד לשמה לגמרי. נכון שבתפיסה חרדית, הרבה פעמים זה מתגלץ די בקלות לעבודה לא לשמה. אבל זה לא זהות. אתה לא טוען שכל מי שמסתכל על העניין בעיניים חרדיות, עובד לא לשמה. זה פשוט לא נכון. זה לא זה מה שאני מתכוון לומר.
אי אפשר לראות את תיקון העולם במובן הרוחני שלו, כאילו שכולם יש להם תודעה של עבודת השם, כמו שאנחנו מתפעים בימים נוראים, מכן תן פרטך וכל הדברים, הסגנון הזה. זאת אומרת, תיקון עולם, אבל לא במובן האוניברסלי שלו, כאילו במובן שהפשוט שנתפס כתיקון עולם.
במובן רוחני, כן, אז אני עוד אדבר על זה, כן, בהחלט אפשר.
רוחני, אני לא מתכוון אבל מופשט, לא מתכוון לזה שעוברים איזשהו קצת אחרת של מציאות, אלא כאן, שיש איזו תודעה כזאת של מחויבות לתורה.
נו, ומה? איפה התיקון? אני לא הבנתי. כן, יש את ה...
זה שהאנושה נמצאת בתודעה כזאת
של... רצון השם. אבל כשאתה מדבר על תיקון רוחני, על מה אתה מתכוון?
אוקיי, אפשר לקרוא את זה תיקון רוחני, נפשי, נשמתי, לא משנה, אבל זה עדיין תיקון כאן.
זה מה שאמרתי. בשביל לתקן את עצמי, או בשביל להיות אדם שלם יותר, כי אני עושה את רצון בוראי, אוקיי? זו עבודה לשמה, לגמרי.
לא, מה זה לשמה? לא אני, שהעולם יגיע למציאות כזו, מבחינתי תיקון עולם זה שהעולם מגיע לתודעה כזו. לא אני, לא במובן של...
אבל אתה בדרך כלל לא יוצא למסעות של שכנוע שהעולם יקיים מצוות. פה אני מוציא את חב"ד מהמשחק, אבל אולי עוד נחזור גם לזה. זה לא, בתפיסה החרדית הפשוטה זה לא קורה. אתה יכול להגיד, אני מתקן את עצמי, אני עושה את חלקי, בחלקת אלוקים הקטנה שלי, אני עושה את מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני. נהיה אדם שלם ככל האפשר. זאת עבודה לשמה. אבל באיזה מובן זה תיקון? תיקון שלי, לא תיקון העולם. אם כן, תדבר על תיקון ממדים רוחניים של העולם, או לא יודע כל מיני דברים כאלה, זה כן, זה, על זה אני עוד אדבר בהמשך, על ה... על הנקודה הזאת. מה, לא שומע.
אפשר שאלה קצת בעניין טיפה שונה?
מה זה, אנחנו באמצע השיעור, אנחנו בשיעור.
סליחה, חשבתי שער.
לא, לא, כבר מסיימים, ורק... בקיצור, מה שאני, מה שחשוב לי לומר זה שמדובר פה בשני מודלים, בשני מודלים ששניהם מדברים על עבודה... על עבודה לשמה ולא בעבודה לשמה מול עבודה לא לשמה או מול אגואיזם. עכשיו אם אני צודק בזה זאת ההבחנה האידיאולוגית, ושימו לב, זאת כבר ההבחנה האידיאולוגית, זה לא הבדלים סוציולוגיים בלבד, אבל אני רוצה לטעון שמההבחנה האידיאולוגית הזאת אפשר לגזור הרבה מאוד מהמאפיינים שעליהם דיברתי קודם, ואמרתי שאני יכול להשתמש במאפיינים שתיארתי קודם, גם אם הם לא הגדרה, כאיזושהי אינדיקציה שתבדוק את ההבחנה המהותית שאותה אני עושה. וזה מה שאני בעצם ארצה לעשות עכשיו, אני רק אתחיל עכשיו, אבל כי כבר נגמר לנו הזמן, אבל מה שאני בעצם רוצה לומר, זה שמתוך ההבחנה הזאת אני יכול לגזור, לא יודע אם את כל, אבל כמעט את כל ההבדלים שאתם מצליחים לחשוב עליהם, בין חרדים לבין לא חרדים. אז קודם כל, כמובן, בראש ובראשונה זה היחס לציונות. היחס לציונות הוא כמובן פועל יוצא של העניין הזה. זאת אומרת, הציונות זו תנועה שכל עניינה היה לתקן מצב בעולם הזה. לא רק לתקן את העולם, לתקן את המצב בעולם הזה עבור עם ישראל. אוקיי? אבל עדיין זו תנועה שמטרתה תיקון חברתי בעולם. אוקיי? עכשיו, ולכן אני חושב שהיחס לציונות, מעבר לשאלה שזה היה חילוני ושזה היה זה, אז הרבה מעבר, יש גם את העניין הזה כמובן, זה הרבה מעבר לזה. חרדים מחכים שבית המקדש ירד מלמעלה. אנחנו לא אמורים לעבוד למען העניין הזה, ומבחינתם המטרה היא, אנחנו עושים מצוות כדי שבית המקדש ירד מלמעלה. כל הפעולה שמטרתה לעשות שיפור או תיקון בעולם, זאת פעולה שלא מתאימה לאג'נדה החרדית. לפני השאלה אם זה נעשה על ידי חילונים או לא נעשה על ידי חילונים. אלא עצם השאיפה לתקן, בעצם אומרת שאתה לא בהסתכלות חרדית. הסתכלות חרדית לא מתקנת את העולם. אתה תעשה את המצוות שלך, ואם אתה תצליח, בית המקדש ירד מלמעלה, או תזכה לעולם הבא. אבל לעשות...
זה טענה שנאמרה במפורש.
מה?
הטענה הזאת היא טענה שנאמרה במפורש על ידי רבנים חרדים כשהתנגדו לציונות, שאסור לפעול כדי להביא את המשיח.
נכון, פה אסור לפעול כדי להביא את המשיח, גם זה מצומצם מדי. אני הייתי יוצר באחרי אסור לפעול. בלי קשר למשיח. הם לא פועלים, זה לא הנקודה בכלל של המשיח. הנקודה, אני חושב שהמשיח הוא עוד פעם אינדיקציה פה. הטענה היא שזה לא קשור לפעולות. אתה לא אמור לעשות פעולות להביא את המשיח, אתה אמור לעשות מצוות. אם תעשה את המצוות, הקדוש ברוך הוא ישלח לך את המשיח. ישאר לך את בית המקדש, והכל יהיה מצוין. אבל לעשות פעולות שמתקנות את העולם ומכינות אותו להבאת הגאולה, המשיח, בית המקדש וכולי, הבעיה עם הפעולות, לא עם הדרך שבה בית המקדש יגיע, או המשיח יגיע, אלא אנחנו לא אמורים לעשות פעולות כדי לתקן את העולם. זה לא המטרה בכלל. אנחנו להפך, העולם מבחינתנו זה המבול. אנחנו בתוך תיבת נוח. התפקיד שלנו זה להתבדל מהעולם ולדאוג לזה שהוא לא יהרוס אותנו. ההסתכלות עם הפנים החוצה, שאני הולך לתקן את העולם, לשנות אותו, זה פשוט, זה כמעט אפיקורסות בהסתכלות החרדית. כי כל מה שהעולם נברא, זה כדי להוות אתגר עוין לפני. לשנות את זה, יש פה רעשים. לשנות את ה... לשנות את הדבר הזה, זה לפעול נגד הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שלם, שכל מטרתו זה לעבוד מטרות דמות עבורנו. הם אמורים להיות עוינים. אם הם לא יהיו עוינים, אז מה אנחנו עושים פה? לתקן את העולם, זה פשוט, זה לשנות את מעשה בראשית. זה תפיסה שהיא, עוד פעם, זה לא, אני מנסח את זה, אני לא בטוח עד כמה, אני לא מכיר את הספרות ההשקפתית החרדית יותר מדי, קצת אני מכיר. אבל אני חושב שזה מה שעומד מאחורי התפיסה החרדית. עצם העובדה שאתה פועל כדי לתקן את העולם, יש פה משהו שלא מסתדר להם. זה לא, עזוב את איך בא המשיח ואיך יבוא בית המקדש והכל. כל העמידה שלך מול הקדוש ברוך הוא ומול העולם, היא פשוט לא העמידה הזאת. לעומת זאת, הדתיות הלא חרדית, הדתיות הציונית או הלאומית, היא דתיות שמטרתה לתקן את העולם, לתקן את המרחב שסביבי לפחות בעולם. יותר מזה, אפילו נגיד הדתיים האוניברסליים, לא מדבר על הלא דתיים, הבונד, אבל אני אומר אפילו הדתיים האוניברסליים, נגיד אנשי תורה עם דרך ארץ. אנשי תורה עם דרך ארץ, הם בעצם התנגדו לציונות. אבל הם התנגדו לציונות באמת, הם באמת התנגדו לציונות אולי בגלל שהדרך להביא את המשיח היא לא הדרך הזאת. אבל הם התנגדו לציונות כי הם חושבים שאנחנו אמורים לתקן את העולם, ולא את עם ישראל ואת ארץ ישראל. זה גם תפיסה של תיקון. הם כן תפסו בתפיסה של תיקון. או לפחות חלקם. רק זה תיקון, התיקון הציוני הוא תיקון מצומצם מדי. הוא משאיר אותנו כאיזשהו במקום גדור, ועדיין משאיר את העולם להיות הפקר. אל תדאג לעצמך, אתה אמור להיות אוניברסלי, לפעול בעולם. במובן הזה זה ממש כמו הבונד. כן, הבונד זאת איזושהי תפיסה שהתנגדה לציונות, בגלל הפרטיקולריות של הציונות. שהיא לא תקנה את העולם, אלא רק דואגת לעם ישראל. זה סוג של אגואיזם, למרות שזה אגואיזם לעם, לא לאדם פרטי. אבל זה עדיין אגואיזם, איפה? אתה צריך לתקן את כל העולם. וגם היום יש הרבה מאוד יהודים אוניברסליים, בדרך כלל הם לא אורתודוקסים, אבל יש גם אורתודוקסים כאלה, יהודים אוניברסליים שהביקורת שלהם לציונות היא ביקורת על זה שהיא לא מתקנת מספיק את העולם, לא על זה שהיא כן מתקנת את העולם, זה ביקורת הפוכה מהביקורת החרדית כלפי הציונות. היא יותר מדי מצומצמת, היא יותר מדי עוסקת רק ביהדות ורק בנו, ולא מתקנת את העולם. אז במובן הזה, גם הביקורות ההן, הן כמובן ביקורות לא חרדיות, הן הפוכות. ביקורות שבאות מהכיוון ההפוך לכיוון החרדי. אז קודם כל, המאפיין הראשון, ואולי בזה אני אעצור כאן, המאפיין הראשון של היחס לציונות, נדמה לי שהוא נגזרת ישירה של ההבחנה שאותה עשיתי קודם. בהמשך אני אנסה להראות עוד כמה וכמה השלכות שנגזרות מזה, אבל אני אעצור כאן. יש הערות או שאלות?
רבה, אפשר לשאול משהו בקטן טיפה? אני הבנתי מה שהבנתי, מה שהרב התבטא וכתב ואמר גם, ומתבטא גם שלגבי עסקת החטופים, במילה אחת, אם אפשר. הרב כאילו מציג את זה שבצדק גמור, אני מסכים מאוד עם ההבחנה של הרב, שמשום מה זה הצטייר ומצטייר באופן מובהק, שרוב מכריע של הדתיים הם נגד העסקה, ורוב, נגיד, התומכים בעסקה הם חילונים, נגיד את זה ככה.
רוב הדתיים מתנגדים, אבל רוב המתנגדים דתיים.
וזה לכאורה מוזר, מה קשור חטופים, זה קשור לדת, אבל עכשיו, הרב הציג את ההסבר אולי המסוים, שכביכול, החילונים פועלים מהרגש, הם פועלים לא בשכל, הרי, והדתיים התרגלו מהלימוד של התורה, ומהחשיבות, מההלכה שהיא מנותקת מהמוסר, ו... והם חושבים בחשיבה יותר רגילים, אמונים יותר על חשיבה רציונלית, וברור שרציונלית העסקה לא הגיונית, הרי יהיו אלף קורבנות.
לא, לא שברור, אז... לא, לא, אני...
לא, רגע, רגע, אני אומר, איך שאני... לכאורה זה ככה מצטייר, זה לא...
זה לא
משמע... יש טיעון רצ... יש לכאורה טיעון רציונלי חזק מאוד כנגד העסקה, נגיד ככה,
אני,
לא...
אני אמרתי
לא
משהו כך... אחר, אמרתי משהו אחר. מה שאני אמרתי, זה שיש טיעון אמוציונלי חזק מאוד בעד העסקה.
בדיוק,
בסדר. נגד העסקה יש שיקולים לפה ושיקולים לשם.
אוקיי, 100%.
יש שיקולים נגד גוברים, אבל השיקולים בעד העסקה, יש נטייה אמוציונלית מאוד חזקה.
מסכים, מסכים לגמרי. עכשיו, מה שרציתי לשאול את הרב, מה שלא ברור לי, הרי בסופו של דבר, כשנדון, אחרי שנשים על השולחן את הטיעונים הרציונליים, הרי ברור שהציבור החילוני הוא לא אידיוט. הוא מבין את הטיעונים הרציונליים, אלה שטוענים אותם. נניח הטיעון שיהיו הרבה יותר קורבנות בסדרי גודל, יותר קורבנות משחרור המחבלים והעסקה הזו לעומת הצלת החיים, השאירו לרציונלי פשוט שברור שהיו
חרדים.
החילונים רבים היו מבינים אותם, או טיעונים אחרים.
אבל ברור שהטיעון שלהם, מה זה אמוציונלי? הם החליטו להציב בראש סולם העדיפויות, הערך העליון כביכול, זה לא עצם קיום המדינה וסגסוגה וכוחה והניצחון המוחלט, אלא תמלה כרגע על נפשות שסובלות מול עינינו. זה הערך העליון, על זה אנחנו מקריבים, זה לא למה אנחנו עושים את זה, זה הערך, על זה אנחנו מוכנים לשלם מחירים. עכשיו הרב אומר, זה נקרא טיעון שלא הגיוני, הוא לא רציונלי, אבל תמיד הרי כל הכרעה ערכית, היא כזו, אתה מציג ערך עליון ואתה אומר, עליו אני מוכן לשלם. אפשר לחלוק על הערך העליון, ברור, אתה יכול להגיד, זה לא הערך העליון, החמלה זה לא הערך העליון, המדינה הערך העליון, ההישרדות, השגשוג, הניצחון המוחלט, זה הערך העליון.
לא טוען את זה, שמואל, אני לא טוען את זה. מה שאני רוצה לומר, זה שהשיח הוא שיח אמוציונלי, לא העמדה. אמרתי, יש שיקולים לטובת העסקה. שיקולים של לשחרר את החטופים הם לא שיקולים אמוציונליים. יש ערך לשחרר את החטופים, מה זאת אומרת? אף אחד לא מתווכח על זה. ובהחלט אני יכול לשמוע מישהו שאומר, תראה, אני חושב שלשחרר את החטופים עכשיו גובר על כל שיקול אחר. לגיטימי, עמדה לגיטימית. אני לא מסכים לה, אבל היא עמדה לגיטימית. ובהחלט לא הייתי מסווג אותה כאמוציה. כשאני מתייחס לאמוציונליות, אני מתייחס לצורות ההנמקה והשיח שמלוות את הבעת העמדה הזאת. אנשים שאומרים, תראה, אתה רואה את החטופים האלה, איך אתה יכול להגיד לא לשחרר אותם? זאת עמדה אמוציונלית. מה היית עושה אם הבן שלך היה שם? זאת עמדה אמוציונלית. כי אני, אם הבן שלי היה שם, הייתי מתרחק מקבלת ההחלטה הזאת. זה בדיוק המסקנה שצריך להסיק, בצורה הגיונית. ומי שאומר, מה היית עושה אם הבן שלך היה שם, בעצם פונה אל הרגש שלי. הוא טוען טענות אמוציונליות. ולכן אני טוען שהשיח שמלווה את התמיכה בעסקה, זה לא שהתמיכה בעסקה בהגדרה היא אמוציונלית. מה פתאום? אני בטוח שיש גם אנשים שתומכים בעסקה, והם אנשים הגיוניים ורציונליים, שאני לא מסכים איתם, אבל זה בסדר. אבל השיח סביב העניין הזה, ומה שגורר את הציבור בהמוניו לכיוון הזה של התמיכה בעסקה, זאת אמוציה נטו.
אבל למה זה לא הכרעה ערכית? הכרעה
ערכית שברור שזה לא.
הנה, לא, אבל להגיד שערך העליון זה לחמול, זה ברור שזה רגש. המחלוקת הידועה בינינו, שאני טוען שערכים זה רגשות, זה לא סותר.
אם הערכים הם רגשות, אז רוקנת מתוכן את הדיון.
לא, אבל עוד פעם, אם הרב ישאל את רוב התומכים, הם לא יגידו בגלל שהבן שלי, הם יגידו בגלל שאני חושב שזה ערך עליון. לחמול על הסובל כרגע, זה ערך.
באופן שבו הם יגידו את זה, אתה תוכל לראות שזאת אמוציה. אני רואה את זה, פשוט מי שלא רואה את זה הוא עיוור. אני מה להגיד יותר מזה, פשוט עיוורון. אי אפשר לפספס את זה. אי אפשר לפספס את זה שאנשים לא מעלים בכלל את השיקולי הנגד. בכלל לא שוקלים, יש בעד, יש נגד, ואני חושב שהבעד גובר. אין, אתה לא שומע את שיקולי הנגד. אין.
זה ערך עליון, ערך עליון. מה יש להגיד שיקולי נגד? אם זה התכלית, כל שיקול שתגיד למען הערך, זה הופך את הערך לאמצעי למשהו אחר.
וזה גובר על האחר. אל תגיד לי ערך עליון. אתה אומר לי ערך עליון, זה כיבוס. אתה מדבר על אמוציונליות.
אני מסכים. לא, אני לא כיבוס, אני שם על השפן. אני חושב שערך זה תמיד רגש.
אמרתי, אז אם ככה זה אין טעם לדיון.
אבל אין הרי לשום ערך אין נימוק רציונלי.
נכון, אז מה?
הרב אמר לנו את זה הרבה פעמים. אז תמיד אם אדם מכריע ערך כלשהו כערך עליון, הוא תמיד יהיה ערך אמוציונלי. אין לזה נימוק. אם יש לזה נימוק, אז זה הופך להיות אמצעי.
היה לנו את הוויכוח הזה, אין טעם לחזור עליו שוב. אני טוען שאין לזה הנמקה וזה לא רגש. זאת אינטואיציה מוסרית, זה לא רגש.
אז הרב מתמקד יותר בעניין של המלחמה בעזה והצורך לחסל את החמאס, כי אחרת לא עשינו כלום. מאשר המחיר של שחרור האסירים.
במחירים העתידיים אני חושב שכן הייתי משלם. כי זה, תשמע, יש לפניך אנשים שכרגע בצרות סובלים, וזה, ההרוגים העתידיים נצטרך לעבוד יותר חזק, ולא לעשות פשלות כמו השבעה באוקטובר. ואם לא נעשה, אז לא נעשה, אבל זה אין ספק מוציא מדי ודאי. עם זה אני חושב שהייתי מסתדר, זה לא השיקול.
לא משנה איזה מספר, גם אם זה היה חטוף אחד, שני חטופים, זה כאילו, זה כבר עניין של...
יכול להיות שזה משנה, אני לא... יש פה שאלה של מידתיות. אני לא יודע לשים את הקו איפה, אבל במצב הזה אני חושב שזה מספיק... עובדה שלא עשו את זה, כן, עבור החטופים שהיו עד 7 באוקטובר. יש הרי כמה שאנשים שם עוד מלפני כן. על זה לא עשו את המלחמות האלה. זאת אומרת, יש תחושה שפה זה מכה גדולה מדי. יישובים שלמים נחרבו, זה לא...
לא, זה גופות, לא אנשים חיים.
לא, לא, חלקם אנשים חיים, מה זאת אומרת? יש גם אנשים חיים, עשרות רבות. חוזרים אלינו כל יום, מה זאת אומרת?
אה, לא, חשבתי שאתה מדבר לפני המלחמה.
כאלו שהיו נחשפו בעבר.
לא, גם אלה שלפני המלחמה זה לא גופות, לא כולם. יש ורמן גיסטו, לא יודע, אולי הוא כבר בינתיים גופה, אבל הוא לא אמור להיות גופה, ויש איזה בדואי אחד, ויש את הגופות של אורון תאול ושל גולדין וכולי, היו שם כמה.
ולחזור להילחם אחרי זה, זה...
לדעתי זה...
לא הולך לקרות?
לא חושב, לא סביר בעיניי. או נגיד ככה, לחזור להילחם אחרי שלב א', יכול להיות שכן. אבל שלב ב' לא ייגמר, עד שאתה לא מתחייב לא להילחם יותר. ומתחייב פירושו עם ערבויות בינלאומיות, גם החמאס לא נולד היום. הם יותר אינטליגנטים מאיתנו.
זה טוב שטראמפ
בסוף. אהבת לדבר על למה החמאס אתה
אינטליגנטים.
כן, כן, אני גם מסכים, השאלה איך זה קרה. זה מה שהפתיע אותי בשביל אוקטובר.
יש משהו שבן אדם שלא אכפת לו לשלם שום מחיר, אז כמובן ידוע על העליונה בהגדרה. זאת אומרת, לא אכפת לו שיהרגו לו עשרות אלפי אנשים, לא אכפת לו שתחרב העיר שבה הוא חי, או הרצועה שבה הוא חי, ברור שיש לו יתרון. אבל עדיין הוא משחק, יש לו גם חסרונות גדולים, הרי אנחנו, הכוח שלנו הרבה יותר משלהם. הם משחקים עם הקלפים שלהם בצורה יותר אינטליגנטית מאיתנו. לצערי.
איפה הרב ידבר על זה בצורה מסודרת? זה פרוט או משהו?
על מה?
על הנושא הזה של חטופים ושל ה...
יהיו כבר טורים, מלא טורים על זה. בשלבים שונים של המלחמה, אבל עסקתי בזה כמה וכמה טורים.
אבל יש כאן בעיה, מצד אחד אנחנו לא יכולים ממש לנצח בגלל כל הסיוע המוניטרי וכל הדברים האחרים שלא נותנים לנו, שארצות הברית לא נתנה לנו, ועכשיו ארצות הברית כן רוצה לתת לנו, ורוצה לתת לנו בזה שאנחנו קודם כל נשחרר את כל החטופים, אז זה כאילו...
חשבתי מראש שאנחנו לא יכולים, והיום אני לא בטוח שאנחנו לא יכולים.
עכשיו שטראמפ בשלטון, אז יש יותר סיכוי.
אפילו בלי טראמפ, אפילו עם ביידן. אם היינו מספיק נחרצים ונשארים בשלנו ולא מוכנים להתפשר, לא בטוח שלא היינו יכולים
לנצח. אבל אנחנו המשכנו להכיל אותם, וחמאס מגייס עוד אנשים, ונהיה יותר ויותר עשיר.
אנחנו נאכיל ונהרוג אותם, ולא נעצור 20 שנה, ואני לא בטוח שכוח העמידה שלהם הוא אינסופי, כמו שהם מנסים למכור
להם. אבל זה יהיה שנים. זה לא משהו שאפשר...
שנים? גם לנו יש צומוד, לא רק להם. אם אנחנו נהיה נחושים כמוהם, אז גם הם יגידו, וואלה, היהודים האלה מצנונים. כמו שאנחנו...
אתה יכול להמשיך להילחם... אתה יכול להמשיך להילחם ברצועה שנים בלי שייכנס מישהו שינהל אותם?
כן, 30 שנה הייתי נשאר שם. הורג אותם, הורג אותם והורג אותם עד שימאס להם. ברגע שאתה לא מוותר, אתה גם לא תצטרך להגיע ל-30 שנה כנראה. בדיוק כמוהם. למה אנחנו נכנעים? כי אנחנו יודעים שהם לא נכנעים.
לא, ובשלב מסוים אתה לא תצא, אתה לא תשאיר שם אוגדות שילחמו באותו זה, אתה תיכנס ותצא, תיכנס ותצא, לא, ותנסה
לא,
כאילו...
לא. כיבוש הרצועה, בהמשך המלחמה, עד הסוף אמר, עד שהם נכנעים ויוצאים, לא מפסיקים, 30 שנה.
אז אתה רוצה לכבוש את כל הרצועה?
כן, ברור.
אוקיי, זאת אומרת, אתה מוכן לסכן את חיי החטופים שנמצאים שם, במלחמה הזאת.
חד משמעית.
יכול להיות שאין כוח אדם לכל זה, וזו הסיבה שצהל לא רוצה לספר לנו.
יש לנו כוח אדם בשפע בשביל זה. אם היו מחליטים לעשות את זה, לא הייתה בעיה גדולה לעשות את זה, עכשיו כבר גם את הצפון אין לנו, אנחנו עשינו דברים במקביל בצפון ובדרום, יש לנו כוח אדם לזה, ואנחנו יכולים לעשות את זה. במיוחד שאנחנו הולכים על שנים רבות קדימה, אז זה גם לא חייב להיות כל הזמן 5 אוגדות, זה יכול להיות גם אוגדה אחת. או שתיים, לא יודע, סתם אני זורק, כי אני לא, באמת לא מתמצא במספרים המדויקים, אבל אני בהחלט חושב שאפשר לעשות את זה. טוב, אבל...
משלטון צבאי?
אין לי מידע, אני מדבר מהקורסה. ברור שאני לא יודע מה הלחצים האמריקאים בדיוק, ומה זה, ומה האילוצים, אבל מההתרשמות שלי, אני חושב שאם היינו נחושים, אני לא שולל את האפשרות לנצח אותם, ניצחון מוחלט, כמו שכולם צוחקים על ביבי.
כן? אז ממשל צבאי שם?
לא ממשל צבאי, מלחמה אינסופית.
אז... השנים, העולם לא ייתן לך...
משל צבאי זה לתבוש ולהישאר שם ולנהל להם את החיים, לא. מלחמה אינסופית. אני הורג אותם והורג אותם והורג אותם והורג אותם עד שהם מתייאשים. לא ממשל צבאי.
זה קיר הברזל פשוט.
כן.
ומה עם כל האוכלוסייה שם ש...
האוכלוסייה שם שתדאג לעצמה, או שידאג לעולם.
העולם, טוב, העולם לא ייתן לך, אבל להמשיך להילחם שם בלי סוף.
את זה אמרו, את זה גם אני חשבתי, לא רק אמרו. נסתצמי לכלל. את זה אמרו בתחילת המלחמה. אנחנו כבר שנה וארבעה חודשים במשחק, לא עצרו אותנו. מגנים אותנו.
כן, פה. אנחנו צריך נשק מארצות הברית, וארצות הברית בסופו של דבר תחליט שנסגר השיבר.
ארצות הברית.
אז יש לנו 4 שנים עכשיו.
זה מה שהם רוצים, הם עושים עכשיו באוקראינה, הם רוצים להפסיק את הסיפור באוקראינה.
כן.
וגם כאן בשלב מסוים...
האוקראינים לא ינצחו את הרוסים, ואנחנו ננצח את החמאס, אם אנחנו נחליט. טראמפ רוצה לסגור את הפרשיות, אבל לסגור את הפרשייה זה לנצח את חמאס, זה לסגור את הפרשייה, כי אם תעצור את זה באמצע, אז תיפתח הפרשייה הבאה בעוד שנה.
אבל די ברור שאם הרב מדבר על...
לא ינצחו את הרוסים. באוקראינה, המסחרי של טראמפ אומר, אוקיי, אז תוותרו על מה שאתם צריכים לוותר, וזהו, צריך לסגור את זה.
הרב, אבל ניצחון מוחלט ברור שמשמעותו ברור. הגיוני מאוד שאוספו להשמיד את כל הפלסטינים.
אני לא חושב, אבל אם כן, אז נשמיד את כולם.
אני אומר, זה משמעות, כל כך צעד.
אין לי שום בעיה עם זה.
זה נראה כמו מלחמת גורילה אינסופית, וייטנאם כזה שלא נגמר.
אני לא חושב. ברגע שהחמאס יבין שהוא לא שולט ברצועה, שהוא כבר לא הפקטור הקובע, ואנחנו שם, ואנחנו נמשיך להרוג אותו כל הזמן, הוא יגיע איתנו להסכם, והוא יעזוב את המקום.
אבל הוא שולט בסיוע המוניטרי, ובזה הוא שולט באזרחים. אז עד שאנחנו לא נפסיק עם זה...
בגללנו. אנחנו לא צריכים לתת לו לשלוט בסיוע ההומניטרי. למה אנחנו נותנים לו את זה?
כי אז אנחנו צריכים לחלק את האוכל, וזה מה שהצבא לא רוצה לעשות. אז זה ממשל צבאי כזה, שאנחנו אחראים על... ממשל צבאי,
זאת מלחמה שדואגים גם לאוכלוסייה, בסדר, נכון?
זה הפשלה הגדולה
שלא עושה את זה הרבה זמן. אתה רואה חמאסניק עם נשק, אתה צריך לראות לו בראש, זה הכל. חד וחלק, כל אחד, לא משנה מי, מה, כל פקיד של חמאס, כל אחד, בלי שום דבר, מישהו ששייך לחמאס, אתה יורה לו בראש, זה הכל. ואתה עושה את זה 50 שנה.
וכל ילד יהפוך להיות חמאסניק שם.
אה?
כל ילד הרי יהפוך בסוף להיות חמאסניק, אין שום סיבה שלא, הרב...
נהוג את כולם בסוף.
אז הרב אמר שזה קרוב לעמלק, איפה זה יגיע לעמלק? איפה הפער הזה שזה עדיין לא עמלק?
זאת אומרת, בינתיים יש שם אוכלוסייה שלא שותפה במלחמה. זה לא ש... לא הגעתי למסקנה שתשמע, אין ברירה, צריך להשמיד את כולם. זה מה שאני מוכן להגיע למצב שישמדו כולם. צריך לראות את זה. אם אנחנו מגיעים למצב שצריך את זה.
הרב, נניח שהדומיננטיות של ארצות הברית תתגבר, טראמפ יהיה על סטרואידים, הוא יגיד, שמע, אתם יודעים מה, אני מאפשר לכם גם להקים תאי גזים ולהכניס את כולם. פשוט להשמיד אותם כולם, כי באמת תרבות רשע, כמו שהרב תיאר בעובדתית נכונה, שכולם חמאס נכנסים לזה. אז תקימו שם תאי גזים, בואו נגמור את זה מהר ואלגנטי, חבל על הצוות של הילדים. בואו נסיים את זה, ואני אתן לכם את הגיבוי, אני ארצות הברית, החזקה,
קורפת.
הרב, אני מסכים את זה?
ברור.
לתאי גזים
ברצועה. כל מה שצריך כדי לפתור את הבעיה. תאי גזים זה עוד פעם לנגן על האמוציות, אבל אתה...
לא, תאי גזים אבל...
אני זוהר עם אמוציה, אז אני לא...
למה תאי גזים זה קטע אומני, במקום להרעיב אותם 30 שנה, ולתת להם לקבוע במחלות...
סליחה רגע, אתה מדבר על תאי גזים לכל האוכלוסייה או רק לחמאס?
כן, לא, לא, אין, כולם, גם הילדים שם יגדו להיות חמאסניקים, למה לא...
רגע, הרב אומר תאי גזים לכולם או רק לחמאס?
לא, לכולם, אנחנו מדברים על כולם.
תאי גזים לכל מי שצריך כדי לטפל בבעיה.
אם
הגענו לבקנה בשביל לטפל בבעיה צריך להשמיד את עזה, אז להשמיד את עזה.
נכון, הרב הסביר בפודקאסט שמעתי השבוע.
דעתי האישית ברמה מוסרית. האם העולם ייתן לנו? שאלה אחרת.
לא, אני אומר, בהנחה שהעולם ייתן.
סליחה שנייה, עכשיו בשלב הזה, כמו שאנחנו עכשיו כאן נלחמים בחמאס, אנחנו עכשיו יכולים להיכנס עם תאי גזים ולהתחיל לחסל את כל האוכלוסייה באופן סיסטמטי, אם אני מבין נכון.
לא, אתה לא מבין.
זהו, זה מה שאני לא מבין.
אתם, תקשיבו, אני עוד מעט תצא כותרת בעיתון.
זהו, זה מה שזה נשמע, זה מפחיד.
לא, אני אומר שכל, מבחינתי, וגם כתבתי את זה במלא מקומות, מה שלדעתי צריך לעשות, זה כל מה שנדרש, או מה שראוי לעשות, כל מה שנדרש כדי לטפל בבעיה. אם אי אפשר לטפל בבעיה הזאת, ולהסיר את האיום בלי להשמיד את עזה, אז מבחינתי חד מקומית להשמיד את עזה. לא משנה עם תאי גזים, עם מטבעה, עם כלייה, עם יריעה, לא מעניין אותי בכלל. אין לי שום סנטימנטים.
לא.
לא צריך את זה כדי לטפל בבעיה?
אבל מה זה אומר לטפל בבעיה? יש אוכלוסייה לא מעורבת ויש לוחמי חמאס. אתה נלחם שנים ולא מצליח. והם תורדים. יש מלא רעש.
לא, אבל הרעש... הרב בפודקאסט השבוע הבהיר בבהירות, זה תרבות של רשע ופשע שאין לתקומה.
שגם אם תשמיד את חדשי החמאס הפעילים...
הרב אמר שהם קרובים לעמלק, לא ממש עמלק.
לא, הרב הסביר שזו תרבות שאין לה תקומה, הוא מתקים את זה מאוד יפה, שכמה שנלחמים בהם הם לא מבטרים. אין סיבה שהילדים יצמחו פתאום להיות...
שמואל, אתה עוד פעם מתחיל עם הרגשות, ואני חושב שאי אפשר לדון ככה. עכשיו, יכול להיות שצריך איזו אידיאולוגיה, אז אי אפשר לדון, אבל אני לא יכול להתמודד עם דבר כזה, כי אני לא אמרתי את זה. והדוגמאות האלה של תאי גזים, וזה שהחלטתי שעזה זה המלאק, זה בדיוק הדיון האמוציונלי שעליו דיברתי קודם. אני אומר פה טיעון מאוד קר, לא אמוציונלי. כל מה שצריך לעשות כדי לטפל באיום עלינו, מותר לעשות. זה מה שאני אומר. עכשיו צריך להחליט, אנשים שמתמצאים בזה, לי אין את המידע. אנשים שמתמצאים בזה צריכים להחליט מה נדרש כדי לטפל בבעיה. זה הכל. אם צריך להרוג את כולם, צריך להרוג את כולם. לא אכפת אם זה עם תאי גזים או לא. אם לא צריך להרוג את כולם, ובמחיר סביר או תחת איום שאפשר לחיות איתו, אנחנו יכולים להמשיך בלי להרוג את כולם, אז אסור להרוג אותם. ברור, זה... ואמרתי שם שהם לא הגיעו לרמת המלאק בינתיים, אם כי הם מדגימים לנו היטב איך הדבר הזה נראה. אבל כן, הם עוד לא הגיעו לשם, וזה מה שאמרתי גם. ואני חוזר ואומר על זה. עד משמעית.
אוקיי, עכשיו זה יותר ברור.
הפתיח עם דושי, הוא שם את הציטוטים.
כן, הפתיח שלו היה פתיח מרגיז, אני שלחתי לו...
נכון, זה אני מזכיר, הוא רוצה דברים אקשר.
הערות, אבל הוא אמר לי, תשמע, את הפתיח כבר אי אפשר לשנות, את התמונה הוא החליף. שמו אותי שם עם נסראללה, ועם כל החברים עם קליטות, וזה, אז את התמונה הוא יכול להלך, את הפתיח לא. בסדר.
הרב, בנוגע לעניין שעלה בשיעור, לטור, המסורתיים הם... הם לוקחים חלק איפשהו במפת המניעים הזאת?
לא הבנתי.
לפי החלוקה של החרדים, שעיקר הדגש שלהם זה הגמול, או כאילו העולם הבא, לעומת הדתיים לאומיים, שעיקר המיקוד שלהם זה בעשייה בעולם הזה, בתיקון עולם. אז אני שואל אם המסורתיים, אם אתה ממקם אותם...
לא יודע להגיד משהו כללי על מסורתיים, אבל אין להם. אין להם איזה שהן תפיסות מגובשות שמגדירות מה זה מסורתי. יכול להיות שיהיה מסורתי שיגיד לך כן, שהוא מאמין בעולם הבא, ומה שהוא עושה פה זה בשביל לזכות לעולם הבא, אבל אז הייתי מצפה שהוא יעשה הכל, ולא רק יהיה מסורתי חלקי כזה. אבל אני לא יודע, זה תפיסות לא עקביות, קשה לי מאוד לאפיין אותם, או להגיד עליהם משהו ברור.
כן,
אני... אמנה בית מנסה לחבר בין חרדיות למסורתיות. אני עוד צריך לקרוא, אמרתי, אני עוד לא...
והרב, חשבתי אם אתה רוצה אולי לעשות איזשהו סקר בנושא הזה ולפתוח לשלוח לך תשובות מאפיינים בולטים של החברה החרדית או מאפיינים מהותיים, אז לנצל את החוכמה של העוקבים ואולי, אתה יודע, לשייך את אותן תכונות לתיאוריה.
זה פרויקט או מחקר שאני לא יודע אם יש לי כוח להיכנס אליו, אבל אפשר לעשות, אני לא יודע, תעשה אתה אם אתה...
אם יש מאפיינים שאני לדעתי כאילו חושב שהם מהותיים ואולי התפספסו, שווה לשלוח לך?
אפשר לשלוח, כן, אני לא... טוב, שבת שלום.
שלום.